מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? טוב, אנחנו היום באולפן עם אורי כהן הטכנאי שלנו, ובעזרת השם אנחנו פה לשעתיים עד השעה שתיים בעזרת השם, כאשר הרבה דברים לפנינו. אנחנו פרשת בו, זהו, יוצאים ממצרים חבר'ה, הגיע הזמן. היינו מספיק זמן שם, עכשיו הגיע הזמן לצאת, וכל אחד מהמצרים שלו, כל אחד עם השיעבוד שלו, שהוא נכנס, הוא יודע מתי הוא נכנס, הוא לא יודע מתי הוא יוצא. אבל כשזה בעזרת השם יקרה, בגאולה הקרובה, זה יהיה בחיפזון. וננסה להבין באמת למה יש לחיפזון, מה כל כך החיפזון? הרי הם יושבים עכשיו בליל הסדר של מצרים, הם יושבים מותניהם חגורים, מקלותיהם ברגליהם, הם נעולים נעלה, כאילו מה הלחץ? הם הרי יצאו רק בבוקר, מה הלחץ? ננסה להבין קצת מה הכוחה של זריזות יקיריי, ננסה להבין את ההפך, אם יש לנו עצלות או עצבות, לאן זה יכול להוביל אותנו? ננסה ללמוד מספר דברים, מה אף פעם לא מאוחר, מה אף פעם לא מאוחר לעשות לכל אחד מאיתנו, כן, ואולי אפילו נתחיל בזה, תכף נראה, מה אף פעם לא מאוחר. ובסופו של דבר, ניגע בכמה פרטים מעשיים, כדי שנוכל בעזרת השם להשתפר השבוע, לקראת שבוע חדש, אומיקרון בפתח, לא יודעים מה יהיה, בלבול אחד גדול, שכולם ידבקו וזהו, או לא, אתה רואה, מדברים על מיליון מאומתים שבוע הבא. מיליון מאומתים. מה הולך כאן? כמובן חולים פעילים, לא רק מאומתים. חולים פעילים, כך הם טוענים. בסדר? אנחנו יודעים שמישהו אחד שומר עלינו. וזה הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם נעשה את ההשתדלות שלנו, את מה שצריך לעשות, ומעבר לזה נשאיר בעזרת השם לקדוש ברוך הוא שישמור עלינו, ועל כל עם ישראל, כי סך הכל באמת המצב לא פשוט. אנשים עוברים מה שהם עוברים, ואנחנו פה כדי לחזק. טוב, מה נתחיל? מה אתם אומרים? מה נתחיל? דימה, בואו נתחיל עם מה שאף פעם לא מאוחר. שמתי לעצמי שבעה דברים, אז ככה, זה אף פעם לא מאוחר להתחיל דברים קשים. מה זאת אומרת? יש דברים קשים, שאם תעשו אותם, אתם תהיו הרבה יותר מאושרים. ואתם דוחים את זה, ובעזרת השם. אז אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל. וזו נקודה חשובה, מכיוון שאדם מרגיש שאני כל כך הרבה זמן שקוע בתוך הבוץ שלי, כל כך הרבה זמן אני בהרגלים הקלוקלים שלי. הרב, עזוב, בוא נוותר עליי. אפשר לוותר עליי, הרב? אפשר לוותר עליי? תשובה ממש לא. על אף אחד מאיתנו לא שייך לוותר. אתה שומע אותי? אתה, כן, אתה. אי אפשר לוותר עליך. אנחנו לא מוותרים עליך, ולא שאני, בורא עולם לא מוותר עליך. תראה איך יצרה לא מוותר עליך, אתה רואה? יופי, הסימן שיש לך ואתה שווה הרבה, ולכן לא להתרגש או להתייאש, אנחנו פה נלחמים, לכן אף פעם לא מאוחר להתחיל לעשות את הדברים הקשים, אבל שיעשו אתכם מאושרים יותר. הבנתם? דברים טובים? לא מגיעים בקלות. אין מה לעשות. אבל בסופו של דבר, מי שישקיע, מי שלא יוותר לעצמו, מי שישים את כל השטויות בצד ויצעד קדימה, בעזרת השם, זה יקרה. כן, זה הרעיון שיציאת מצרים, הרי רק ארבעה חמישיות. ואחת הסיבות שאומרים חזל שרק ארבעה חמישיות, מכיוון שהיו כאלה שלא האמינו שהם מסוגלים לצאת. שמעת? אולי זה אתה. אולי אתה לא מאמין שאתה יכול לצאת מהמצב שלך, שאתה כבר ככה הרבה שקוע בבוץ, שאתה אומר, הרב, אני לא יכול לתת כבר, חלף! אתה מסוגל לצאת ואתה מסוגל להרבה יותר מה שאתה חושב, העיקר, וייטר, אתה אומר, זה וייטר, עוד פעם להתחזק, ועוד פעם להשתדל, ועוד פעם להחזיק מעמד, אבל הרב, אני נופל, עוד פעם, מה זה שווה? זה שווה, כי כל דקה שאתה לא נופל, שווה מיליונים, אז גם את גברת, את לא צריכה לוותר לעצמך, אני יודע שקשה, אני מבין לליבך. כולנו במצב שהוא לא פשוט בכלל, אף אחד לא יודע מה יהיה, איך יהיה, אבל מה שאנחנו יודעים בוודאות, שאף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר. להתחיל לעשות את הדברים הקשים, שיעשו אותנו מאושרים, דבר ראשון. דבר שני, זה אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל. מה זאת אומרת?
מה זה מתחיל הרב?
אני אגיד לכם. אנחנו התוצר שמה שאנחנו יודעים. שמעתם? אנחנו התוצר של מה שאנחנו יודעים. אבל אנחנו התוצר של מה שאנחנו יודעים, אבל לא האסירים של מה שאנחנו יודעים. הבנתם? עוד פעם. תכלס, אתה מתנהג בהתאם לידע שלך. אם היה לך ידע אחר, היית אולי היום במקום אחר. אם היה לנו ידע יותר, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, אם יהיה לי ידע יותר בחשיבות של לימוד תורה, של המעלה האדירה של תפילה, של הקריטיות של קדושה. אם באמת היה לי ידע, אז מן הסתם, בוא נגיד ככה, זה לא שאם היה לי ידע. אני פועל היום בהתאם לידע שיש לי. ולכן אם אנחנו נלמד יותר, ונתחזק יותר, ונפנים יותר, מן הסתם ההתנהגות שלי תהיה טובה יותר. אז זה הנקודה מבחינתנו. הנקודה הראשונה, מה, מפנקים אותנו פה? טוב, חביבי, אנחנו פונקים פה כיבוד. חבר'ה, זה לא יאמן. תודה רבה, אורי, מעריך. צריך להיות יום שלם. מה, עברנו יום שלם, אנחנו פה לא באולפן. מגיע לנו גם קצת, מה קרה? טוב, אז אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל. פירוש הדבר, בוא נתחיל ללמוד. בוא נתחיל ללמוד ספרי מוסר. תתחיל ללמוד ספרי מוסר. לא קשור לישיבה, לא קשור לאף אחד. פתח ספר מוסר, אפילו לא שאתה מכיר. אתה יודע מה? לא מסילת ישרים. אתה רוצה גם, ודאי. בוא נלמד כל מיני דברים, קצת להפנים ולקרוא. וגם תגיד לרב, אני מכיר את כל הדברים בעל פה. זה לא קשור. זה להזכיר לנו עוד פעם ועוד פעם, והיא רצון שהדברים לא רק יזכירו לנו, גם יחלחלו לתוכנו. אז אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל. בואו נגדיר את זה, ש... כל... יש כזה משפט, אתה יודע, כל עוד שאתה נושם, אז אומרים שאתה חי. אני לפי דעתי, כל עוד שאתה נושם, אתה רק נושם. תוסיף עוד משהו מהמילה, תוסיף עוד משהו, תתחיל להיות רציני, וזה הדבר השני, אף פעם לא מוכר להיות מתחיל, מתחיל משהו, תלמד, אתה רוצה משהו ללמוד, אתה רוצה משהו ללמוד, תלמדו משהו, כי תדעו לכם, אתם חייבים לגדול, אדם שגדל הוא אדם חי, אדם שגדל הוא אדם מסופק, מי שלא גדל, מי שדורך במקום, מישהו באותו מקום שהוא היה גם לפני חודש, או שבוע, או אפילו יום, אז די משעמם, לא? אנחנו רוצים דברים חדשים, וככה אנחנו צריכים להמשיך וללמוד, לנסות לאתגר את עצמנו. יופי. דבר נוסף, אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות עצמכם לאחרים. יפה מאוד. די להשוות את עצמכם לאחרים. כי תמיד יהיה מישהו שהוא יהיה יותר טוב ממך, בדברים כאלה ואחרים. וזה נותן לך הרגשה של מרמור ותסכול, כאילו אתה מאחורנית כל הזמן. לא, מה זה קשור? מספרים אולי פעם אתכם את זה, שהיה בחור שרחב על אופניים. הוא רוכב על אופניו, והוא רוכב ומדווש ורוכב ומדווש, ובשלב מסוים הוא רואה רוכב אחר, שנמצא 500 מטר ממנו. ולכל אחד מאיתנו שזה יצר תחרותי כזה, אז הבחור שמדווש מהאופניים מחליט, אתה יודע מה? וואלה, אני עוקף אותו. וואלה, אני עוקף אותו! והוא מתחיל לדווש יותר חזק, הוא מזיע, והוא רוכב. עכשיו, זה שרוכב מלפניו, הוא בכלל לא, כאילו, הוא לא בפרשה, מה שנקרא. הוא לא מתחרה עם ההוא. אבל הבחור שלנו מתחיל לדווש, והוא מתקדם, ותקשיב, אני עוקף אותו, הנה אני עוקף אותו, והוא ממש כבר, אתה יודע, מדווש על האופניים, והוא לאט לאט משווה את המהירות שלו עם השני. והשני בכלל לא בתחרות. אבל ההוא, אתה יודע, אני עוקף אותו, והוא עוקף אותו, והוא תופס פער ממנו, ו-50 מטר ממנו, ו-100 מטר ממנו, וכבר אחרי 200 מטר מרגיש, זהו, עקפתי אותו, עם הידיים למעלה כזה, ופתאום הוא קולט, איפה אני? ואז מתברר לו שהוא היה אמור לפנות ימינה כבר מזמן, אבל בגלל שהוא כל כך היה שקוע בלעקוף את ההוא, הוא פספס את היציאה. עכשיו צריך לחזור אחרונית 4 רחובות. לפעמים גם ככה זה החיים, אנחנו כל כך מנסים לעקוף את ההוא ואתה יודע להצליח. מי? מה? בוא, אתה רוצה אז אני אומר לך, אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. ולא רק להשוות את עצמכם, גם להשוות את מה שיש לכם. ולהפסיק לחשוב שלשני יש. תאמין לי הרב. יש כאלה שזכו. אני כנראה לא בתור של החלוקה של, של המזל, אני ישנתי כנראה. לא. אז בוא, עם כל הכבוד לכולם, לא תמיד צריך לנצח, ואת רוצה להשוות, תשוות את עצמך לעצמך כידוע. ותנסה להשתפר עד כמה שרק אפשר יותר. יפה. אתם יודעים, הייתי ביום שישי שעבר עם חסידי בלז בערד. ואמר לי חסיד בלז, רעיון מאוד מעניין. הוא משהו שמע את זה מיהודי, מבוגר, ביישוב שנקרא עומר. טוב, אז מה הוא אמר לי? הוא אמר לי ככה. אמר לי, מה הכוונה? הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אה? עכשיו, אנחנו יודעים את הדברים הפשוטים, שאתה יודע. אבל הוא אמר לי חידוש, אני לא אף לא שמעתי אותו. הוא אמר כך, צדיק ורע לו, פירוש הדבר, הצדיק דואג שכל הזמן יהיה לו רע. איי, מה? הצדיק דואג כל הזמן שיהיה לו רע. מה הכוונה? מתי טוב לנו בינינו? שאתה יודע, החיים קלים. שהחיים יפים, איש תחת עינתו ותחת גפנו, אתה לא מתאמץ יותר מדי, אתה לא יוצא מגדרך, אתה יודע, בנוחות שלך. נקרא לזה אזור הנוחות שלך. אומר הצדיק, לא מסתפק באזור הנוחות. הוא ינסה כל הזמן לגדול, הוא ינסה כל הזמן לאתגר את עצמו, אולי להתחזק בזה ולהתעלות בזה ולהצליח בזה. אז הוא דואג כל הזמן שכביכול יהיה לו רע. אתם מבינים? הרשע, רשע וטוב לו. כאילו, תשמע, אני אדם טוב. למה צריך להשתפר? למה צריך לחפש כל הזמן אתגרים חדשים? מי אמר? מי אמר? סך הכל אני אדם טוב. אני מאוד מכבד. מאוד. יפה, אז תמשיך לכבד, חמוד שלי. אבל מבחינתנו, זה הרעיון שכל אחד מאיתנו צריך לדחוף את עצמו קצת קדימה יותר. אז אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. דבר רביעי. זה אף פעם לא מאוחר לתת לעצמכם תפיחה על השכם. מה זאת אומרת? להגיד לעצמכם כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. כי סך הכל אתם עובדים קשה, ואתם משתדלים מאוד, ואתם מאתגרים את עצמכם. אני אומר לכם, כל יום, עצם זה שאנחנו בכלל שורדים בחיים האלה, מה שנקרא, אז מגיע לכם כל הכבוד. באמת אני אומר את זה. ומעבר לזה, אני חושב שמגיע כל הכבוד, כי אנחנו פה יהודים, ולהיות יהודי בעולם הזה שלנו, זה לא פשוט בכלל. אז ברור שמגיע לכם כל הכבוד, וזה לא, אף פעם לא מוכר לטפוח לעצמכם על השכם. ואת אימא, שאת משקיעה, ואת עובדת, ואת רוצה שהילדים ייצאו הכי טובים שבעולם. ותכף נדבר על זה, שזה לא פשוט. מה זאת אומרת, זה לא פשוט. זה לא בהכרח תלוי בהורים. שימו לב טוב, אני קצת אגלוש מהנושא שלנו שאף פעם לא מאוחר. ואני אגלוש רגע לנושא של חינוך הילדים, בסדר? שיש רוצים לטעון, ויש בזה מן האמת, שאנחנו כהורים יכולים אולי להשפיע על הילדים, אבל לא יכולים לשלוט על הילדים. נכון? בוא נגיד שכל הורה כבר, ברגע שהבן שלו עבר איזה גיל או הבת, הבנו את זה לבד, שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, נכון? אבל לא רק שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, יש להם את המסע החיים שלהם. והמסע החיים שלהם, גם אם יקבלו את החינוך הטוב ביותר, הם ייצאו לפי בין השאר האופי שלהם. סתם כדוגמה, אתה רואה, בתורה, התורה מלאה דוגמאות של שני אחים, ששניהם גדלו באותו בית, אבל יוצאים שונה לגמרי, נכון? אנחנו רואים שיש יש לנו את קין ויש לנו את הבל. אותו זוג הורים, מה כבר יכול להיות? אתה רואה ששני בנים, שני עולמות, בסדר? אנחנו רואים שלנוח יש לו שלושה בנים, שם חם ויפת. שוב, כל אחד עולם אחר. אבל איך זה יכול להיות? יש להם שני הורים אותו דבר, גלו באותו בית, פחות או יותר, זה מסתם אותה חברה, אותם בתי ספר, מה כבר יכול להיות? איך זה יכול להיות שאחד גדל כך, והשני גדל כך? בסדר? ואחרי זה אנחנו נעבור גם לאברהם, הבינו שאם יש לנו יצחק וישמעאל, תגיד, פה זה לא את האמא, לא משנה, אבל בגדול, אותו חינוך בגדול. אתה רואה שפה הוא גדל כך, וזה גדל שם. ואחרי זה עשיו ויעקב, וזה ודאי פה, אנחנו מדברים פה על שני תאומים אפילו. שני עולמות, בסדר? וגם השבטים הקדושים, כל אחד הוא אופי בפני עצמו. כל אחד מה-12 שבטים הוא מישהו בפני עצמו, שונה בגדול בתכלית מהשני. גם יהיה לו אותם אבא ואותם אמא זה, אתה רואה שהם שונים. אז היסוד הוא שאנחנו לא, אנחנו לא צריכים להרביץ לעצמנו כל הזמן כהורים שאנחנו אשמים ב. אתה רואה שלילדים יש את הבחירה שלהם, וגם אנחנו נותנים את החינוך הזהה, כל אחד יוצא אחרת. ומלך גם כילדים, נא לא להאשים את ההורים בכל דבר, כי הכי קל זה להגיד, טוב, ההורים שלי. לא, זה לא קשור להורים, זה קשור הרבה אליכם. אבל אנחנו לא אומרים נואש, ואף פעם לא מאוחר, אתה יודע. להפסיק להשוות עצמנו ולעשות את המקסימום שלנו. ולכן גם לתפוך לעצמנו על השכם. וכל ההורים בגדול מגיע להם תפיחה על השכם. בסך הכל, באמת, כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה השתדלות, באמת מגיע לכם כל הכבוד. ונא לא לחפש את התפיחה של השכם מאחרים. כן. כי אחרים לפעמים קשה להם להודות וקשה להם לפרגן לשני, לאחר. ופה יש יסוד מאוד חשוב. אפרופו, קשה לפרגן לשני, יש הרי יסוד מאוד מעניין. בפרשה שלנו, כאשר הפרשה מדברת על שצריך לשאול מן המצרים כלי כסף וכלי זהב, נכון? בואו נראה, נעצור שנייה ונדבר על זה. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. אוקיי, מה זאת אומרת? מה זה עשו כדבר משה? מה זאת אומרת כדבר משה? אז משה רבנו אמר להם, וישאלו איש מעט רעהו, נכון? ואישה מעט רעותה. על מי זה נאמר? מה זאת אומרת? אומר הגאון מווילנה יסוד אדיר. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, וישאלו איש מעט רעהו כלי כסף וכלי זהב. למי קוראים רעהו פה? למצרים? המצרים הוא חבר של היהודי. ממתי בדיוק המצרי הוא רעהו של היהודי? אני חוזר עוד פעם, נא להקשיב, יקיריי. כתוב בפסוק, וישאלו איש מעט רעהו. שור רעהו. אחמד אצלים פה, השכן הזה? זה רעהו? זה חתיכת. יפה. מה זה הדבר הזה? איך כתוב איש מעט רעהו? חשבתם על זה פעם?
האמת שלא שמנו לב, הרב, אנחנו קוראים את זה, אתה יודע.
יפה. אלא מסביר הגאון מווילנה, שמה שנאמר דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעט רעהו ואישה מעט רעותה כלי כסף. לא הכוונה שאנחנו נבקש שהיהודי ישאל מהמצרי, אלא שהוא ישאל מהחבר היהודי. זה הכוונה. וממילא, אם אנחנו רוצים שהגויים ישאילו לנו כסף, כביכול כלי כסף, כלי זהב, אז קודם כל צריך לעשות חסד אחד עם השני. ואם אנחנו נעשה מעשה של חסד בינינו ונשאיל אחד לשני ונחזק אחד השני, אז המצרים גם ישאילו לנו. הבנתם? יופי. וזה הכוונה, ובני ישראל עשו כדבר משה. זאת אומרת, הם באמת התחברו אחד לשני והתנהגו כמו שצריך, וזה הביא וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. זאת אומרת, מעשה החסד שעשינו בינינו, זה מה שעזר לנו להשפיע את הנתינה גם על ידי המצרים. בואו נלמד גם מה ההפך, בסדר? שאם אנחנו לא מכבדים אחד את השני, ואנחנו דוקרים אחד את השני, חס ושלום, בחרב לשוננו, לא מפרגנים, לא, אתה יודע, לא נותנים מחמאות, כל אחד עסוק בשלו, רק ביקורת ורק, כן, אתה יודע, מן הסתם זה לא ככה קורה, לא אצלנו, אבל יש כאלה בודדים שהם כן כאלה, אז אנחנו רוצים ללמוד מהם מה לא לעשות. ולכן אם אפשר, שחררו כמה מילים טובות לאישה שעמלה עכשיו במטבח כדי לבשל, או לבעל שיושב ולומד או עוזר, או בכלל סתם עצם שהוא בבית ולא מסתובב עכשיו באיזשהו אבו נרגילה. נכון? וגם אבו נרגילה, אז יפה שהוא חוזר הביתה, ויפה שהוא יודע קצת, הוא צריך להשתחרר קצת, אז בסדר, בוא ניתן לו גם. לענייננו, אף פעם לא מאוחר לתת לעצמנו תפיחה על השכם. אוקיי. דבר חמישי, אף פעם לא מאוחר להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. אז חתכו אותך בכביש קצת, אז אמרו לך איזה מילה, אז מישהו לא ענה לך לטלפון, בסדר, בסדר. אל תעשו מזה עניין. באמת, אנחנו לוקחים דברים קטנים והם מנפחים אותה, וסוף העולם הרב. לא, סוף העולם עוד לא הגיע, ובזאת השם גם לא יגיע, מה שנקרא הסוף השלילי. אנחנו, אם משיח רוצה לבוא, יכול לבוא עכשיו, אנחנו מקבלים אותו בידיים פתוחות. אבל בואו לא ננפח את זה יותר מדי, ואף פעם מאוחר להפסיק לקחת דברים אישית. ובהזדמנות זאת, אני כבר יודע לכם, הודעתי איזה שבוע שעבר נראה לי, אנחנו יום שני הזה, כדי ללמוד לא לקחת דברים אישית, או אם לקחנו דברים אישית, ללמוד איך לסלוח, אנחנו יוצאים במיזם של ימי שני עם סדנאות קצרות. סדנת יום כזאת. 6 שעות אקדמיות. זה משהו כמו 5 שעות נטו. בימי שני. שני נשי קוראים לזה נראה לי. מה? לא יודע. בקיצור, זה לנשים סדנת סליחה. זה הסדנה הראשונה של יום שני הזה. ללמוד, לסלוח. נשים קיבלו באמת זיכרון מדהים. אז יהיה רצון שנזכור דברים טובים, אבל על הצד, והיו דברים לא הכי טובים, לא יודע מה, מישהו זרק לנו איזה מילה, מישהו עשה לנו ככה או אחרת, אנחנו צריכים ללמוד לסלוח, ללמוד לסלוח, צריך ללמוד לסלוח קודם כל לעצמנו, אני אומר לכם, קודם כל לעצמנו, ואחרי זה גם ללמוד לסלוח לאחרים, זה הדרך שלנו להתקדם בחיים, ולכן זה מה שאנחנו נעשה. אז איך עושים את זה ואיך לא? אז יום שני שלנו סדנה שלמה, לסדנת סליחה. ואם אתן רוצות, או אתם רוצים לשלוח את האנשים שלכם, את הבת, את הדודה, את השכנה, וכן הלאה, כדי שנלמד לסלוח, כדי שנביא קצת, נקרב את הגאולה בזל השם, ולא ניפול לסינת חינם וכדומה, אז בואו נקפל איתכם טלפון אחד לכל הפרטים, וגם עכשיו אפשר לשלוח הודעה או משהו כזה, אם זה טלפון שמקבל הודעות, אז אפשר לשלוח הודעה ויחזרו אליכם כדי לסגור, וככה כל יום שני, כל יום שני בלי נדר, עם האומיקרון, לא יפריע מה שנקרא. יש לנו כל פעם סדנה אחרת, אז עוד שבוע יהיה CBT כמדומני, ואחרי זה יש לנו ביטחון וערך עצמי, כאילו כל יום שני סדנה. בסוף יש הרקדה כזה, יש מישהי מיוחדת שמביאה, עושה לכם הרקדה, וכיבוד קל, קיצור, עושים להם קצת שחרור, ואני אחראי על התוכן הרוחני. אוקיי. טלפון אחד לכל הפרטים. רשמו זריז שנוכל להתקדם. 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. אני חוזר, סדנת סליחה, זה מה שאנחנו עושים ביום שני. כוחה מרפא של הסליחה. קצת לנקות את הלב, די עם כל הלחץ הזה כל היום. לדעת להשתחרר, לשחרר, להתחזק במקום נכון. לסלוח לעצמנו, לאחרים, וגם כביכול, כביכול, אסור בכלל לחשוב על זה, אבל כאילו לסלוח לקדוש ברוך הוא. יש אנשים שמורמרים, למה זה קרה לי, למה דווקא, כל מיני שטויות, צריך ללמוד איך לשחרר. אל עולם יהיה אדם רך כקני, ולא קשה כארז. טוב, אני אחזור לטלפון לפני השיר, 053-436-1311. איזה שנשים לכם? הקטנות שבקטנות, יאללה, בקטנה.
חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי, שאני בעצם מבין כאן את הכל. אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח, לא צריך עזרה. אפילו בלשאול, זה אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. איך, איך אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות. כמו ענן וגשר, כמו גוזל של נשר, אין לי כאן כל דרך לעשות לבד. זה פוגש אותי כשטוב לי, גם כשקצת קשה לי, אני עצמי רק אפס ואתה אחד. זה אתה שגולה עמוקות, הפסקת לעשות איתי צדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על קטנות שבקטנות. זה, זה אתה שנותן את הכוחות, נתת לי להבין ולראות, בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו בקטנות שבקטנות.
Hey, 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 hey
בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, וזה אפילו הקטנות שבקטנות, זה אתה שגולה עמוקות,
נה נה נה,
לא הפסקת לעשות לי תזדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, וזה אפילו על קטנות שבקטנות, איך אתה
מאוד, איזה יופי, שיר מקסים. טוב, איפה היינו? הפעם לא מאוחר. הפעם לא מאוחר, היינו ככה. אז אמרנו שהפעם לא מאוחר לעשות דברים הקשים, אבל שיעשו אותנו מאושרים בסופו של דבר. דבר שני, הפעם לא מאוחר להיות מתחיל, פשוט להתחיל, לא משנה באיזה גיל אנחנו, לא משנה באיזה מצב אנחנו, לא משנה כמה הידרדרנו. אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל. אתה יודע, בוא לשיעור, תתחיל, דף היומי. תתחיל לחיות חיים משמעותיים, תלמד איזה תחביב, שלך כיף. למה לא לעבור את החיים האלה כאילו מחיוך? מה קרה? מה קרה? ברוך השם, אנחנו גם יהודים, גם יש לנו שכר, כאילו מה, נהדר. בקיצור, אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים, אמרנו, נכון? בוא לא נשווה, תמיד יהיו את אלה שיותר זה, וחוץ מזה, החיים זה ריצה לטווח רחוק, אני תמיד אומר את זה, פירוש הדבר, יכול להיות שעוקפים אותך עכשיו, אבל אם אתה תתמיד ולא תישבר, מאוד יכול להיות שאתה תראה את כל האלה שרצו מהר, מהר, אופה, נעלמים במשלב מסוים. ואתה אם תמשיך, אם אתה תהיה עקבי, אם את תהיה עקבית, ולא תשברי, ולא תתרגשי מכל מיני כאלה אחרות שכביכול, איזה הצלחה, איזה קריירה, ללללה. מי שיהיה עקבי, וילך צעד אחרי צעד, גם נפלתי, אני קם עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בסופו של דבר, בעזרת השם, יהיה בסדר. לכן הדבר הרביעי, אף פעם לא מאוחר לתת לעצמכם תפיחה לשכם. שום בעיה, תן לעצמך מילה טובה. כל הכבוד לך, תפסיק לראות את השלילי שבעצמך, כל הזמן את השלילי בבלה. אוקיי, ודבר נוסף זה תפסיקו לקחת דברים אישית, כאילו דברים קטנים כאלה. בסדר, אז אמרו לך, עשו לך, די, די. תכף נדבר גם על דבר שנקרא טיפול בשתיקה. אופה, מה זה טיפול בשתיקה? לצערנו הרב בצורה שלילית. שלפעמים, אתה יודע, הבעל נכנס פתאום לאיזה מערה, מה שנקרא. נו, עכשיו כזה התגוננות כזאתי. בוא נגדיר את זה ככה, טיפול בשתיקה פלושו, אסטרטגיה התנהגותית, המתבטאת בסירוב לתקשר מילולית עם אדם אחר, או אפילו להכיר בנוכחותו. או, איזה הגדרה הבינו פה. עוד פעם, מה זה טיפול בשתיקה? זו אסטרטגיה התנהגותית, המתבטאת בסירוב לתקשר מילולית עם אדם אחר, כאילו לא מדבר איתך. הוא לא אומר את זה אפילו, פשוט מתעלם. כאילו הוריד מסך קרום לזה. או שהיא לא מדברת איתך. שזה יותר חמור, תדעו לכם. בלי להפחיד עכשיו. אבל גבר לפעמים יש לו זמנים כאלה שהוא משתתק. עד כדי כך שבמכון גוטמן לחקר הזוגיות, מצאו ש-85% מהגברים הודו או דיווחו, נקרא לזה ככה, על כך שהם התעלמו בשלב כזה או אחר מנשותיהם. זאת אומרת, לפעמים הגבר נכנס לזה מצב של שתיקה. מיוט, מיוט. תכף נסביר גם למה זה קורה. אבל הם אחרי זה חוזרים לעצמם, הגברים. בפרט אם עוזרים להם קצת לרדת מהעץ, הם יעשו את זה. הבעיה שבמידה ואם האישה נכנסה למצב של שתיקה כזאת, אופה, יותר מסוכן. מעלה דרמטית את הסיכוי לגירושין. לא אצלנו כמובן, לא אצל אף אחד מאיתנו, אבל בוא. בוא נגדיר את זה ככה. היה רב שפתח ישיבה, ובשלב מסוים כבר, אתה יודע, 10 שנים הישיבה נמצאת, ולרגל העשור הראשון של הישיבה, המחזור הראשון של הרב, שהם כבר, ברוך השם, כולם כבר אברכים, כולם, אתה יודע, בעל בעמיו, בעלי בתים חשובים, החליטו לעשות מחווה לרב ולבוא לבקרו. והם מגיעים לבית של הרב, והרב מוציא לכולם כוסות, למזוג להם תה. והיה כל מיני כוסות. כוסות מחרסינה, כוסות מפורצלן, כוסות מזכוכית, כוסות קטנות, כוסות גדלות, חד פעמי. חד פעמי. אני אמרתי השבוע, למה העלו את המחיר של החד פעמי, אתם יודעים? למה העלו את המחיר של החד פעמי? זה מן הסתם, יש הרבה דעות, אנחנו לא מדברים כרגע עכשיו כלכלית, פוליטית וכדומה, אלא על דרך המוסר. אולי אפשר לומר שהסיבה שהעלו את המחיר של החד פעמי, זה כדי שלא נזלזל בחד פעמי. מה זאת אומרת? אתה אומר, הרב, אני מתחזק פעם אחת, מה זה שווה? עצמתי את העיניים פעם אחת. הרב, זה בטל ב-60. אל תזלזל בחד פעמי. את לא נוהגת לקרוא תהילים. אני בסדר. אבל פתאום מרגישה איזו התעוררות בנפש, שאת רוצה לקרוא קצת תהילים. אל תזלזלי בחד פעמי. חד פעמי הוא יקר מאוד. הבנתם? חמוד לפי דעתי. תחשבו על זה. בקיצור, עוד פעם, תלמידים, המחזור הראשון מגיע לביתו של הרב, והרב עושה להם איזה קוס תה טעימה. אני עכשיו עובד על פודקאסט, קוראים לזה. כן, בלי נדר. זה נקרא קוס תה לנשמה. כן, פודקאסט של הפנגר. זה כזה סגנון אחר של דיבור. פחות, אתה יודע, מתלהם, תוכנית ברדיו, עכשיו וידאו, אתה יודע, משהו כזה בשקט. שזה יצא לפועל, אני אגיד לכם. בקיצור, זה קוראים לזה קוס תה לנשמה. למה? למה דווקא תה? אני אגיד לכם. כי תה יש כל מיני סוגים. בניגוד לקפה, שכולם פועלים אותה פעולה. מעוררים יותר, מעוררים פחות, עם קופים, בלי קופים, אבל תה, יש את כל סוגי התה שיש. אני פשוט חובב את צמחי מרפא, אני אגיד לכם את האמת, ואני אוהב את, אני אוהב את זה. אז יש כל מיני, יש תה להתעורר, ותה לשינה, ותה לחיזוק, ותה להרפאיה, ותה לכאבי בטן, וכאבי לכזה, ולכאבי... יש כאילו עשרות, עשרות, עשרות צמחי מרפא, שבורא עולם נתן לנו בעולמו, תודה לשם בצורה מדהימה. בקיצור, אני חוזר לסיפור. אז הרב, הגיעו המחזור הראשון, אז הרב מוציא להם כוסות. כוסות כאלה, אמרנו כוסות כאלה, ואז גם לחד פעמי, ופה הגיע סיפור. ואז, אתה יודע, כל תמיד לוקח כוס. כמעט כל הכוס שונה מחברתה שמה. אז כולם רצו לקחת את הכוסות היפות יותר, לא יודע מה, גדולות יותר. והרב מוזג להם תה. ואמר להם, הרב, תראו איזה יופי. היו פה כל מיני כוסות. וכל אחד בחר את הכוס שלו. אבל שמתי לב, שמיד אחרי שבחרתם את הכוס שלכם, התחלתם להסתכל על הכוסות של השני. תראה, תראה איזה כוס יש לו. איך הוא לקח לפני, חצוף. הרי מה שחשוב, אמר, זה לא הקוס תה, זה התה. הקוס היא רק אמצעי. ומה שחשוב זה התוכן. הוא אמר להם, אותו דבר אתם. חלקכם פה אברכים, חלקכם בעלי בתים, חלקכם כל מיני. אל תשכחו שמה שאתם עושים בחיים, לא משנה אם זה קריירה, עבודה, אפילו כולל, רכב, כל זה זה אמצעי. זה אמצעי לתוכן הפנימי של החיים עצמם. מה אתה עושה עם החיים שלך? אז קודם כל תפסיק להסתכל על, אתה יודע, על הכוס של השני. מה אכפת לך? מה הוא? מה זה קשור אליך? ויש איזשהו, אתה יודע, מגמה כזאת של קנאה, אבל לצערי, אני אומר את זה לעצמי, לא קנאת סופרים בהכרח. כמה פעמים אתה מכיר אנשים שאתה יודע, הוא ראה אותו יושב ולומד כאברך, ואומר, איזה זכות. אולי גם אני אברך. אולי גם אני אסגור את השטויות שלי ואני אשב באוהלה של תורה. זה קורה לכם? או ההפך קורה. שפתאום אתה רואה את החבר שלך, הנה, תראה, הוא הייתי בכולל לרב, הוא יצא לעבוד, ונו, נו, אתה רואה? תראה איזה רכב יש לו. הם עשו שיפוץ בבית. יפה. אז אל תשכחו. החיצוניות, הקוס, היא שולית לחלוטין. מה שחשוב זה הפנימיות. זה התה, זה איך אתה מכניס, גם אם לא משנה מה אתה עושה. אם אתה אברך כולל, או שאתה בחור ישיבה, או שאתה עובד, או שאת עובדת, לא קשור, לא קשור. התוכן, איך אתם מכניסים את הלב, איפה קרבת אלוקים שלנו, איפה הראש שלנו. טוב, בקיצור, זה מה שאמר הרב לתלמידים, ובפרט שאתם מסתכלים אחד לשני, ואתם מתחילים לקנא בקורס של הדבור, בקורס של למה אני לוקחתי את זה. טוב, אז אמרנו שלמעשה יש דבר שנקרא טיפול בשתיקה. וטיפול בשתיקה הוא משהו לא חיובי לחלוטין, כאשר באמת זה אסטרטגיה התנהגותית שפשוט מתעלמים מהשני. וכבר אמר חידושי הרים בפרשתנו אנו, במכת חושך, כתוב לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו. אז הוא אומר, מה הכוונה שלא ראו את אחיו? הוא אומר, זה החושך הכי גדול, תדעו לכם, שלא רואים אחד את השני. כשאתה לא רואה אחד את השני, זה החושך הכי גדול. אז טיפול בשתיקה, זה כמעט התעללות, תדעו לכם. שאתה לא מדבר, שאתה מתעלם, שאתה נסגר בתוך עצמך. לא, זה לא פתרון חמוד שלי. זה לא ייטיב עם המצב, זה לא ישפר את המצב, אולי זה יערוס הרבה מאוד, אבל זה נדבר על זה בהמשך בלי לדע. טוב, אני חוזר אל השבעה דברים שאף פעם לא מאוחר. להזכירכם, האחד אמרנו אף פעם לא מאוחר להתחיל לעשות את הדברים הקשים, אבל שגרמו לנו להיות מאושרים. אף פעם לא מאוחר להיות מתחיל, כן, הכל טוב. אני מתחיל, לא משנה מה, בא לך ללמוד גיטרה, תתחיל ללמוד גיטרה, את רוצה ללמוד פיתוח קול, לך, תלמדי פיתוח קול, תעשו דברים שעושים לכם טוב, ואז גם עבודת השם שלנו תהיה יותר בשמחה, נהדר. דבר נוסף, אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות, אמרנו. דבר נוסף, אף פעם לא מאוחר לתת לנו תפיחה לשכם, מגיע לכם, להפסיק לקחת דברים קטנים אישית, ואז מגיע הדבר השישי. אף פעם לא מאוחר להרגיש שמחה וסיפוק בלעזור למישהו אחר. שמעתם? אף פעם לא מאוחר לעזור למישהו אחר, לשמח מישהו אחר. אתם מבינים את זה? וזוהי עבודה מאוד חשובה מבחינתנו. לעזור אחד לשני. וכשאמר לעזור אחד לשני, פירוש דבר שכל אחד מאיתנו עובר דברים, ויש דברים לא פשוטים, אבל לחזק יהודי אפילו באמונה. מה זה אפילו באמונה? תראו, למעשה, ככה מספרים על החפץ חיים, שהחפץ חיים פעם אחת ביקשו ממנו להגיע לרדין, לתת דרשה לנשים. זה סיפור מאוד ארוך, אני אספר את כל הסיפור, אני מביא את זה. רב רובן קרלינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, סיפר את זה. הוא אומר שהוא שמע את זה מיהודי שהיה ולמד ברדין. הוא סיפר כך שבזקנותו של החפץ חיים הגיעה בקשה, זה היה מרב חיים אויזר מווילנה, שזקוקים שהחפץ חיים יגיע לווילנה לחזק בתארת המשפחה. טוב, בני הבית של החפץ חיים אמרו, לא, כבוד הרב, אתה מבוגר, זו נסיעה מטלטלת, קשה, אתה לא נוסע. אבל החפץ חיים אמר להם, עם רב חיים אויזר, מבקש ממני, אני הולך. עכשיו, תבינו, ברור שבנסיעה כזאת הוא לא ייסע לבד, וזה לא פשוט בכלל. אז בני המשפחה ביקשו להצטרף. אז החפץ חיים אמר להם, שאם אתם לא תבואו, אני אסע לבד, בסדר? וגם אותו אחד שמספר את הסיפור לרב רובן קרלינשטיין, מצטרף לחפץ חיים. הוא אומר, הייתי בחור צעיר, קוראים לו הרב לינצ'ר, זכרונו לברכה, הוא אומר, אני החלטתי מה, תקשיב, אם החפץ חיים ורב חיים אויזר נפגשים, אני לא הולך להפסיד את זה. אז הוא ביקש מהנכדים של החפץ חיים שהוא ייתנו לו להצטרף, וכך היה, והוא נוסע לווילנה יחד עם החפץ חיים. אני לא מאמין, איזה זכות, מדהים, יפה. הוא נוסע יחד איתם, ובשלב מסוים הם מגיעים לווילנה. כאשר הם מגיעים לווילנה, כמובן, החפץ חיים מגיע, תחשוב, צדיק בא לעיר, וואו, יפה מאוד. היה שם ציבור גדול, מאות ואולי אלפים. הוציאו את החפץ חיים בכיסא מהרכבת, נסו אותו על כפיים, כעל כשל הלכת. כולם נדחקו לראות, תמיד את החפץ חיים! עד שניגש יהודי מבוגר. ניגש יהודי מבוגר, התפרץ בצעקות עיבים. והוא אמר, שואל אותו מה אתה רוצה? הוא אומר, גיט מי אף... אף... מה, מה זה? אפיסל. תנו לי רגל. תנו לי רגל! מה הכוונה רגל? הוא רצה רגל בכיסא של החפץ חיים, כאילו תנו לי רגל להחזיק את החפץ חיים, כי הוא נשאו אותו על כיסא בגלל שהוא היה מבוגר. אתם מבינים איזה הרגשה? תחשוב, גדול אדום מגיע, תן לי להחזיק את הרגל, תן לי איזה פישל. טוב, בקיצור, החפץ חיים התחיל לדבר, היה שיחה אדירה, ובשלב מסוים, אתה יודע, דיברו איך החפץ חיים ידבר, מול קהל גדול, אז לא היה מיקרופונים, אז לא יודע מה, היה שם איזה בעיה של רמקולים. אבל בכל זאת, קיצור, נעשה את זה קצר, החפץ חיים נתן דרשה. נתן דרשה מול אנשים שם, והיה מדהים. היה מדהים, התחזקו, הכל היה טוב, ואחרי זה חוזרים חזרה למלון של החפץ חיים. והחפץ חיים מתיישב ולומד. שמעת? הוא לא ככה... תן לי רגע עכשיו איזה קוסמית. עכשיו, הוא הבחור שליווה אותו אז, אמר, אני ניסיתי לא להירדם. בכל זאת, אני מחפץ חיים בחדר, אבל לא הרזקתי מעמד ונמנמתי. ואז אומר שפתאום הוא התעורר, למה? כי הדלת נפתחה, ומישהו נכנס למשהו כנראה דחוף, לכן העסקנים נתנו לו להיכנס לחפץ חיים, והחפץ חיים תפס בידו ונתן לו ברכה, והם התחילו לדבר. והם התחילו לדבר על אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. והחפץ חיים דיבר ודיבר. ואותו בחור, ומרוב העיפות הוא נרדם, הוא התחיל לנקר מה שנקרא. הוא אומר, לא הצלחתי להיאבק עם עצמי ולא לישון. עד שבסופו של דבר היהודי הזה יצא. והוא נשאר ליד החפץ חיים. ואז הוא אומר, אני שמעתי את החפץ חיים בכל צלול מדבר לעצמו. והוא אמר ככה, אמר את זה ביידיש, מתרגם בעברית כבר. מה היה כדאי להיסחב ולהיטלטל מרדין לווילנה? היה כדאי. הכל היה כדאי, אמר, בשביל לחזק יהודי אחד באמונה וביטחון. שמעתם את זה? חפץ חיים, מה אתה כתבת משנה ברורה, הלכות לשון הרע, אתה יכול להיות רגוע, ברוך השם, המצב שלך למעלה, אתה מסודר. אז מנחזק עוד יהודי באמונה וביטחון. זה הטעות שלנו, אתם מבינים? אנחנו לא מבינים את החשיבות של לחזק מישהו אחר במשהו, ואני תמיד אומר שזה לא רק מישהו אחר, גם אנחנו נחזק את עצמנו, זה יהיה טוב. להרגיש ככוכבים. כוכבים נופלים. יש לך את היום. יאללה, איציק דדיה. וכבר חוזרים.
צח בו הכל. לשבור גלים. להתגבר על מכשול. תדע שכל יום הוא לא סתם יום. והשמיים נפתחים. לך
בעזרת השם שנעיר את כל העולם, מה אתם אומרים?
בעזרת השם.
יהי רצון, טוב, בינתיים אנחנו ברשימה של הדברים, שאף פעם לא מאוחר. טוב, אף פעם לא מאוחר, הגענו למשהו השישי, שאמרנו שאף פעם לא מאוחר, להרגיש שמחה וסיפוק כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה עוזר שם לאשתך בבית, תקשיב, תשמח! את מבשלת לילדים, לבעלך, תשמחי, וזה נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו עושים כל כך הרבה דברים גם ככה, נכון? אז למה לא לטבל את זה עם איזה חיוך? למה לא לטבל את זה עם איזה התלהבות? למה לא לטבל את זה עם כאילו שמחה פנימית, כאילו וואו! אם כבר, מה אכפת לנו? זה יעלה לנו את המצב רוח, זה יעלה לנו את השכר, כי למעשה אנחנו מוסיפים פה לעצם המצווה, כל כך הרבה מצוות אנחנו עושים, אתה מברך אשר יצר, תברך את זה עם חיוך, מה אכפת לך? תברך את זה עם שמחה, תכניס טיפה, לא כאילו... בסדר? אוקיי, אז עכשיו הדבר האחרון, אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק, מה? לחשוב ולחשוב ולחשוב. לפעמים המוח שלנו עובד שעות נוספות, too much, מה שנקרא. בואו נתחיל לעשות פשוט. תמיד, במקום לחשוב, לחשוב, לטחון את הראש עם המחשבות שלנו. יקיריי, בואו נתחיל לעשות. Let's just do it, מה שנקרא. פשוט נקום ונעשה. וזה מה שחשוב, כי בדור שלנו יש לנו למעשה, כידוע, ניסיונות לא פשוטים, נכון, כל אחד מאיתנו, אבל יש גם משהו קצת ייחודי. הדבר הייחודי הזה שאנחנו צריכים לדעת, זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוא אל פרעה, בוא אל פרעה. למה? כי אני הכבדתי את ליבו. וכבר חז"ל אומרים, אני לא מבין, אם הכבדת את ליבו, אז אולי נשאר בבית. מה זאת אומרת? הכבדת את ליבו, אז זהו, הלך עליו. אין סיכוי שהוא ישתנה עכשיו. אם לא היית מכביד את ליבו מלא, אבל אם הכבדת את ליבו, עדיף שאני אשאר בבית. לא, אבל זה בדיוק הנקודה. למרות שנכבדתי את ליבו, אתה הולך ועושה את ההשתדלות שלך. אתה תעשה את זה, כך מביא החידה. כך מביא החידה בספר נחל קדומים. לכאורה הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא מנע את פרעה מדרך התשובה. נכון? הרי כתוב הפסוק מפורש, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. נו, אז אם אלוקים יכביד לו את הלב, הוא גמור. אין לו תקנה. ממש לא, הבנתם? אומר החידה שזה בדיוק ההפך. בוא אל פרעה, אף על פי שכבדתי את ליבו. זאת אומרת, אפילו פרעה הרשע יכול לחזור בתשובה. אל תתייאש ממנו. תיגש אליו, תיגש אליו. וכידוע שחזל אומרים, מה זה בוא אל פרעה? לך, לך אל פרעה היה צריך להיות. מה זה בוא? בוא, בוא. מה זה בוא? לך. אלא כביכול, בורא עולם אומר למשה רבנו, בוא, בוא אנחנו ביחד. בוא, אתה ואני, בוא נלך אליו. בוא נלך, פרק אותו. יופי, אז ככה בורא עולם אומר לכל אחד מאיתנו, קודם כל, גם אני הכבדתי את לבך, או שאתה הכבדת על עצמך את הלב עם השטויות שעשית, כי עושה עבירה ושונה בה, אתה יודע מה ההמשך? נכון, נעשית לו כיתר, אז גם אם אתה שקוע כולך באיזה בוץ של שטויות, אתה לא מתייש כי אתה לא יותר גרוע מפרעה, וגם אם לפרעה יש תקנה, אז ודאי שלך יש תקנה, בסדר? וזה שרוצה שתפנים לעצמך בראש, יש לך תקנה, ומהר תפנים את זה. יופי. ולכן נאמר עכשיו בסוף, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, גם את זה צריך לספר לילדים שלנו, שגם אם עכשיו יכבידו את הלב של מישהו, וגם אם נראה שאין לו תקנה, אתה נלחם, ובסופו של דבר, אם לא מתייאשים מהגאולה, אז... ניצלים. ככה מביא הראש בפרשה שלנו. אומר, למה דתן ואבירם לא מתו? שני הרשעים האלה, דתן ואבירם, בשלושת ימי האפלה, הם היו צריכים לגמור את הקריירה שלהם. איך יכול להיות שהם ניצלו? מה קרה שם? אומר הראש, תקשיבו טוב, כי אף על פי שהיו רשעים, לא נתייאשו מן הגאולה. שמעתם מה שנקראתי פה? למה דתן ואבירם ניצלו? כי אף על פי שהיו רשעים, אבל שורה תחתונה הם לא נתייאשו מהגאולה. וזה מה שמתבקש מכל אחד מאיתנו. לא להתייאש מהמצב. נהדר. אנחנו לא מתיישים מהגאולה, ולכן יש כאלה שהתייאשו, ולכן 4/5 מעם ישראל נשאר שם במצרים, אי שם קבורים במצרים, תחשבו כמה מיליונים, איזה מפחיד. הרבה מאוד אנשים נשארו שם, יש אומרים בגלל שהם לא האמינו, שהם מסוגלים לצאת, יש אומרים שהם לא רצו לצאת, סך הכל, אתה יודע, לא כולם היו מסכנים במצרים, תמיד יהיה את המוברגים האלה, אתה יודע, בלשון החוק כמו איזה קומבינטורים, בסדר, יהיה בסדר. ויש את אלה שהם יותר ככה תמימים, אבל מי שניצל שורה תחתונה, זה לא הקומבינטורים, וזה לא האלה, זה פשוט מי שהאמין. מי שהאמין, וזה כל אחד מאיתנו יכול. אל תיתנו לי יצרה להחליש אתכם. אל תיתנו לו לתת לכם הרגשה שאין לכם תקנה, ואתם יכולים ללכת כבר לסגור בסטה. ממש, ממש לא. ולכן הנקודה שלנו זה חיזוק באמונה וביטחון. וזה כל מכת בכורות, ציבור יקר. מכת בכורות, כאשר הם צובעים על הדלתות את הדם. ותמיד אנחנו מביאים את זה, זה צריך להיות דרשה של שבת הגדול. אבל משכו, קחו לכם צאן. עם ישראל בא לצאת ממצרים, ובורא אומר להם, עכשיו קחו את הכבש הזה, קחו אותו, את האליל של מצרים, דווקא בחודש ניסן. דווקא במזל שלו, מה שנקרא, מזל תלה, זה שיא התוקף שלו, שיא העוצמה שלו. קחו את הכבש הזה, לא לפחד, קחו את הכבש! ולא תגיד לי בתחילת החודש, לא אמצע החודש, תתווה בחודש חזל, אומרים שזה סי תוקפו של המזל. קחו אותו, תקשרו אותו למיטה, 4 ימים, ואז לשחוט, לשחוט! לעשות אותו על האש, איזה יופי, שווארמה מסתובבת של כבש, אחי. צלי אש, אני רוצה איזה ריחות של צלעות, איזה ריחות של כבש. מישהו יודע, כבש יש לו ריח, זה לא סתם, זה ריח של כבש, זה לא אוף, אתה מבין? יפה, זה מה שהיה שם במצרים, והם אוכלים את זה בחיפזון, בחיפזון. למה צריך חיפזון? מה קשור חיפזון? הם אכלו את הליל הסדר במקסימום ב-12 בלילה, נכון? נו, והם לא יצאו עד הבוקר. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו הרי אמר, אנחנו לא גנבים. אנחנו לא, אלא בוא נברח בלילה, ממש לא. אנחנו נצא כמו גדולים, לאט לאט, לא לדחוף, חבר'ה, לאט לאט. אז הם יצאו בבוקר. אז למה חיפזון? מה צריך כאילו, קדימה, עם הנעליים, חגורים, מקלות בידיים, חבר'ה, זריז, זריז, זריז. מה זריז? שנות כל הלילה, חבר'ה. אלא יש פה יסוד, יקיריי, שהיסוד הזה מופיע כמה וכמה פעמים אצלנו בפרשה, וזו הנקודה שאנחנו צריכים ללמוד אותה ולהתחזק בה, שחזל מביאים שהנקודה הזאת היא נקודה שבאמת... בואו נגדיר אותה שהכל צריך להיות כן בחיפזון. למה בחיפזון? כי ההפך מהחיפזון זו העצלות. ההפך מהזריזות זה, במידה מסוימת זה מוות. הרי מה ההבדל בין אדם שחי לאדם שנפטר? על פי שנייה אחרי שהוא נפטר, הרי כל האיברים נמצאים, הכל נמצא חוץ מדבר אחד. מה אין? אין? אין תנועה. אין תנועה. תנועה, שימו לב טוב, הכל מת. אז בוא נבין מפה שתנועה זה חיות, בסדר? תנועה זו חיות. ופירוש הדבר, שאם אתה רוצה לחיות, אתה צריך לזוז, לזוז, לזוז. ולכן זה ההבדל בין חמץ למצה. חמץ ומצה זה אותם מוצרים הרי. כל ההבדל זה תנועה. פה לא נגעו בו ופה זזו. לכן הוא... כתוב חזל, המצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, שוב פעם לשון חמץ, כי אם תעשה את זה באיטיות, ועד שתזוז, אולי תפספס אותה, או מצד שני בפרשה של השבוע, ושמרתם את המצות, אל תגיד את המצות, אלא את המצוות. אז כמו שמצות צריך לעשות בחיפזון, להזדרז חבר'ה, אז המלאכה מרובה, והיום קצר, ובעל הבית דוחק, כי אנחנו צריכים לעשות הכל בזריזות. למה? כי זריזות זה החיות. ולכן ביציאת מצרים הכל חייב להיות בחיפזון כדי להחדיר לעצמות, מה שנקרא, להיות זריזים, כי זריזות זה חיות, זה עוצמה, זה התעוררות, זה... אתה מבין? דע להיות לטעה, אחי. תעזיס את עצמך! ולכן, בואו נתכם דוגמה, למשל, היה פרופסור בדרום אפריקאי, בשם דרק סמרפילד. דרק הזה... בשנת 2001 הגיע, יצא לשליחות בקמבודיה. מה הוא רצה בקמבודיה? הוא רצה ללמד אותם, לתת להם תרופות נוגדות דיכאון. תשמע, אפשר לעשות קופה. לתת להם תרופות נגד דיכאון, אז הוא הגיע לקמבודיה, והוא הגיע לרופאים הקמבודים, אהלן, אהלן וסהלן, מעניינים, באתי להציע לכם תרופות נגד דיכאון. הם אמרו לו, אנחנו לא צריכים. לא צריכים. חמוד, אתה יכול לחזור חזרה דרום אפריקה, קח את האוקומירון איתך, ואנחנו מסודרים, יש לנו תרופות שלנו. אז הוא חשב, צמחי מרפא. כנראה, זה מה שמתכוונים, אז זה תרופות לנגד עיקרון. אז אמרו לו, לא, לא קשור לצמחי מרפא. בואו תשמע סיפור, אמר להם. אמרו לו. יום אחד אצלנו, אחד העיקרים שעבד בשדות האורז, דרך בטעות על מוקש. מוקש, קוראים לזה מוקש נעל. זה נשאר עדיין כבר ממלחמת ארצות הברית שם. בקיצור, ההוא עלה למוקש, איבד את רגלו. אפו לו שם עניינים. והוא קיבל רגל תותבת, אבל רגל תותבת תוצרת קמבודיה, אז תבין לבד איך זה נראה. וזה היה לו צער מאוד גדול, כי בשדות האורז שם הוא צריך להשתמש במים, ושמיים הם נוגעים לו בפרוטזה שלו, אז בכלל הסבל. דרך אגב, פרוטזה, אתם יודעים שהפסוק אומר שבזוגיות שלנו, אתה אחד בלילה, אני מרשה לי כבר לדבר קצת על זה, בזוגיות אנחנו צריכים להגיע להיות והיו לבשר אחד. איך אפשר לדעת האם הגענו או לא? האם אתה ואשתך בעלך ואת בשר אחד? או פרוטזה? מה זאת אומרת? תראו לכם אדם, יש לו רגל אחת פרוטזה, רגל שנייה בשר שלו. איך אפשר לזהות מה הפרוטזה, מה הרגל שלו? לפי ההבחנה הזאת נלמד האם אנחנו בבית פרוטזה או בשר אחד. אני אגיד לכם, מאוד פשוט לבדוק את זה. אנחנו ניקח סיכה קטנה ונדקור. אם נדקור והבן אדם יצעק, אנחנו נדע שזה הרגל שלו. אבל אם נדקור והבן אדם לא צועק, סימן, יפה, פרוטזה. יופי, אז ממילא בואו נעבור לסיפור שלנו. במידה ואחד מבני הזוג דוקרים אותו, חס ושלום, אתה יודע, כאילו פגעו, אמרו, השכנים, הזה, לא יודע, קרה איזה צער למישהו. אם השני צועק, זאת אומרת, אם השני מרגיש את הכאב כאילו זה קרה לו או לה, סימן שאתם בשר אחד. אבל אם זה רק כואב לצד אחד, והשני בכלל לא מרגיש, אז ההוא פרוטזה. הבנתם? יופי, בקיצור אני חוזר. אז הרופאים הקמבודים אמרו לדרק סמרפילד, תקשיב חמוד שלנו, היה לנו עיקר כזה שעבד פה בגינה, בשדות האורז, ועלה על מוקש, והלכה לו הרגל, ועכשיו הוא סובל מאוד, בשתי סיבות הוא סובל. א', אתה יודע, הוא נזכר בשדות האורז, עושה לו לא טוב, כי הוא פחדים, אולי נדרוך הפעם על איזה מוקש, ואז גם הרגל השנייה תלך לו. ומצד שני הוא עוסק שם במים, ושהמים נגעו לו פרוטזה, כואב לו שם בחיבורים, לא יודע, בקיצור. אז הוא היה בוכה כל הזמן, ולאט לאט נכנס הביתה, ונשאב לתוך עולם של דיכאון, ואנחנו הוצאנו אותו. איך הוצאנו אותו? בלי תרופות נוגדות דיכאון. הם סיפרו לו, עשינו ככה, באנו אליו כמה חברים, וישבנו איתו, והקשבנו לו, והבנו שהכאב שלו מאוד מאוד הגיוני. במין הסתם, גם מישהו אחר אם היה עובר את זה, היה עובר פחות או יותר אותו דבר. ואז החלטנו לעזור לו. והחלטנו במקום שהוא יהיה בשדות האורז, שזה מזכיר לו, ואתה יודע, והמים שם, נקנה לו פרה. החלטנו לקנות לו פרה. ושאלנו אותו אם היה רוצה. למה? שיפור לו את רפתן. ואז הוא לא יצטרך לו בשדות האורז. הוא לא צריך להתעסק עם המים. והוא צמח. והפרה הצילה את חייו. הוא הפך לדמו שקם בבוקר לפרה, חולב אותה מוכר. אז הפרה היא התרופת נוגד הדיכאון שלנו. אבל זה לא בדיוק הפרה, נכון? זאת אומרת, הם לא באו ואמרו לו, יאללה, אתה יודע, קח צריך בידיים, הכל לטובה, יאללה, יאללה. לא, הם עזרו לו, הם הקשיבו לו, הם חשבו ביחד על הפתרון, ולאט לאט הוא באמת יצא מהמצב שלו. ועבורנו, יקיריי, ללמוד שגם אם הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבנו, מה שנקרא, בעקבות המעשים שלנו, אז בוא נתחזק. בוא נתחזק, יש לנו תקנה, ובפרט אם כולנו ביחד, נלך. רגע, הנה. כולנו נלך. בני פרידמן, כולנו נלך.
לא 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 לא.
יש יש צבא גדול שלוחם מכל הלב ונותן את הכל לא חושב מה יהיה ומוסר את הלב אחד בשביל כולם כולם בשביל אחד רצים קדימה יש נועם קטן מפוזר בכל קצוות תדל יום יבוא קרוב מאוד ואז הוא יגאל רק מי ומי מי ומי מי ומי ומי יגיע
בינרינו בזקנינו בבנינו בבנותינו בצוננו בבטרנו כולנו נלך כולנו נלך כל אחד מישראל בסוף יגאל זה לא חשוב מאיפה באת מי אתה לאן אתה הולך כולנו ילדים שלך בירוחם כל אחד מישראל בקרוב יגאל זה לא חשוב מאיפה באת מי אתה לאן אתה הולך כולנו ילדים שלך
מרגישים שהעולם כבר ממש מוכן עוד שנה עברה ועוד שבוע נעלם ואנחנו מחכים ומצפים שהוא יגיע כבר ראינו הכל והלב צמא ולא למים רק לשמוע את הכל שיודיע מי ומי 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 יגיע
בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, בצוננו, בבקרנו, כולנו נלך.
כולנו נלך, כולנו נלך, חבר'ה. לא, עדיין לא הולכים שום מקום. אבל יאללה, כולנו, בעזרת השם, כולנו מקבלים את המצווה הראשונה שבתורה, והיא מצוות קידוש החודש. נכון? החודש הזה לכם, בפרשה של השבוע, זו המצווה, הרש"י הראשון בתורה. מדוע פתחה התורה דווקא בספר בראשית, ובראשית ברא אלוקים, למה לא תפתח בחודש הזה לכם? מה זה המצווה הזאת של קידוש החודש, אה? מה היא כזו מיוחדת שעם זה רצה בורא עולם שנפתח את מסכת המצוות שלנו? למה דווקא קידוש החודש? מה זה? אתם מבינים? מה מיוחד מה שנקרא? בסדר, מה? קידוש החודש. אלא יש פה שני דברים. א', מה שדיברנו על חידוש, אדם צריך להתחדש כל הזמן, כל הזמן להתחדש, אמרנו שזה הכוונה של הזריזות, מהות הזמן. לכן אם היינו נשארים עוד רגע אחד במצרים, חס ושלום אולי לא נגלים. אז לדעת להתחזק אפילו ברגע אחד. אחרי משיר השירי, פשטתי את קוטנתי, איכה אל בשנה. רחצתי את רגליי, איכה את ענפיהם, ואז מפסידים, כי דודי חמק עבר. אז לדעת באמת להיזהר, להתחיל להתחדש כל מה שרק אפשר מצד אחד, אבל מצד שני, זה הדבר העוצמתי. אומר בורא עולם עם ישראל, אני רוצה שתפתחו. את מסכת המצוות שלכם בחידוש החודש, כאילו קידוש החודש, להבין את העוצמה של עם ישראל. מה הכוונה? הנה, נגיד עוד מעט תהיה ט"ו בשבט בעזרת השם. מי קובע מתי יהיה ט"ו בשבט? עם ישראל, נכון? מי קובע מתי יהיה פורים? עכשיו, זה לא סתם איזשהו אירוע, כל חג אנחנו אומרים את זה, שזה לא אירוע זכר לה, נכון? אלא זה ממש אותה השפעה רוחנית, מה שהיה בפורים חוזר חזרה בדיוק עכשיו באותו רגע, ותראו במקובלים את הדברים הענקים, שאיך שקוראים את המגילה, ופותחים את המגילה, ודברים מדהימים שקורים, ושלושת המצוות הנוספות, של מתנות לביוני, תחשבו מה זה, הכל נקבע על ידינו. מה זאת אומרת? ברגע שעם ישראל מקדש את החודש, ואנחנו קובעים מתי יהיה ראש חודש, אז כביכול, כביכול, בורא עולם מתבטל אלינו. אומר, טוב, אתם קבעתם, אז אני מתייצב, כביכול. הרי כל ההשפעה הרוחנית של פורים נקבעת על פי קידוש החודש, וזה בידיו של עם ישראל, ובורא לא אומר, טוב, אתם קבעתם, אז אני מתיישר. מדהים. לכן זו המצווה הראשונה שנבין את החשיבות של הדבר הזה, זה לא נתפס, יקיריי. עם ישראל יש לו כוח אדיר, וזה לא רק עם ישראל בכלל, זה גם כל אחד מאיתן בפרט. לא לזלזל בכוחות שלנו, ובתפילה שלנו, וביכולות שלנו. מה אני אגיד לכם? לפעמים, אתה יודע, היה אצלי מוצא שבת, יש לי תוכנית שנקראת לצאת מאזור הנוחות. אז כל שבוע מתארחתי איזשהו זמר. שבוע שעבר היה זמר בשם בן סנוף. חמוד. בחור מצפת, מתוק, מדבש. הוא סיפר שיש לו דוד, זה נכון, היה לו דוד. שהדוד הזה היה בעלה של אחות של אמו. בסדר? אז היא דודה שלו, והוא דוד בעקבות שהוא נשוי לאחות של אמו. הוא אדם אשכנזי כזה, אומר, ככה אני מתאר מה שהוא מספר, אשכנזי, לא דתי, בעליל. ובגיל 60 הוא מקבל את המחלה. מקבל את המחלה בדם, לוקמיה, ומנסים טיפולים, מנסים, וכביכול הגוף לא מגיב כלום, שום דבר. הרופא אמר לאשתו שהוא יזריק לו חומר שפילים צריכים למות. ושום, כאילו הגוף לא משתף פעולה. אז בשלב מסוים הרופאים קצת הרימו ידיים, ושלחו את הדוד הביתה. הדוד לא יודע למה שלחו אותו הביתה. הוא חשב, שכנו אותו הביתה קצת להירגע, להתרענה, להחליף כוחות ולחזור חזר לבית חולים. אבל הם שלחו אותו הביתה מפאת הסיבה שהם הבינו שאין מה לעשות איתו פשוט. ובבית חולים הוא סתם לתפוס מיטה, אז עדיף שהוא יהיה בבית. ואז בשלב מסוים בן, שהוא כבר חזר בתשובה, הוא בא אל הדוד הזה והוא מדבר איתו. והדוד מבין שבאמת שלחו אותו הביתה כי זה התחנה האחרונה. הוא מדבר עם בן ואומר, נו, אולי אתם הדתיים, יש לך משהו שאני יכול לעשות. אז בן אומר לו, תקשיב, במצבים כאלה שהרופאים מתייאשים, זה המצבים כביכול הכי טובים. למה? כי כל עוד אתה תולד ביטחונך ברופא הזה, בטכניקה הזאת, אז כאילו אתה קצת מסיר את ביטחונך מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאתה מבין שאין מה לעשות עכשיו, אין מה לעשות רק לפנות אליך יתברך, אז בעזרת השם הישועה תגיע. הוא אומר, בוא, תקבל עצמך איזושהי קבלה, ובעזרת השם. אז הוא אמר לו, מה אני צריך לקבל? לא דתי, בעליל, כלום. אז בן אמר לו, אולי תתחיל עם ציצית. אתה יודע, לא צריך לעשות שום דבר, חוץ מללבוש אותה. זה לא כזה קשה, זה לא... זה היום שישי. והדוד אמר, אתה יודע מה? אני מוכן. אני מוכן. אז בן אמר, כל החנות היו סגורות כבר, אבל אז אמרתי לו שיום ראשון אני אשיג לו את זה. אבל הוא קיבל על עצמו, באמת קיבל על עצמו בשיא הרצינות, אני מתחיל ללכת עם ציצית. וכידוע שאדם שמקבל עצמו קבלה, גם אם הוא לא עכשיו יישם אותה, אבל הוא רצה והוא התכוון באמת ליישם אותה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה אותה. והוא אומר מאותו רגע, אתה יודע, הלכתי הביתה והרגשתי, וואו, הדוד הזה רוצה להתקרב. מוצאי שבת הוא מספר, הוא שומע את אמא שלו מדבר בטלפון עם אחותה, אשתו של הדוד הזה, והנה היא בהלה גמורה והיא צועקת, מה קרה? הדוד התעלף. התעלף. עכשיו בן אמר לי, קצת הרגשתי בושות, אתה יודע, כביכול זה לא עבד מה שנקרא, הקבלה לא עבדה, כאילו התכוונו שהוא יקבל קבלה ויעברי, לא שיתעלף לנו עכשיו, נכון? אבל הוא אמר, על מה יתברר בסופו של דבר? למה הוא יתעלף? הוא יתעלף כי הגוף סוף כל סוף התחיל להגיב לטיפול פשוט. אז הוא התעלף מהעוצמה, והחזיר אותו חזר לבית החולים, והמשיכו לטפל בו. בסופו של דבר הוא האריך ימים 15 שנה לאחר מכן גם. ללמדנו שלפעמים ברגע שאין שום סיכוי, אנחנו פשוט צריכים להתחזק באמונה וביטחון, רק אתה השם, רק אתה השם. יפה, ככה היה במצרים, ככה מביא רבנו בחיי, כתוב על הפסוק, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, אומר רבנו בחיי, אין הדם מונע נגף. תגיד לי, מה זה הדם הזה שמרחו שם על המזוזות? זה מה שמנע את הנגף? נו, באמת. הוא אומר, ולא, אין הדם מונע את הנגף, ואין מניעתו מביאה הנגף. זאת אומרת, גם מי שלא היה שם את הדם, אז זה לא שהדם עשה פה משהו. זה לא איזה הדברה, כן? לא. אלא אומר, ללמדך אומר, כי מי שהאמין בקדוש ברוך הוא אמונה שלמה, ותלה בו את ביטחונו, ולא סס וחשש מאימת האומיקרון, סתם, מאימת פרעו וגזרתו, וזבח בפרהסיה את תועבת מצרים. תבין, מי שהיה גבר, מה שנקרא, ותפס את הכבש, ושחט אותה עכשיו. אז, ומרח את הדם שלו, תחשבו, זה אקט זה. זה לא סתם שאתה שוחט את הכבש, ויאללה, בוא נלך לאכול. לך, תמרח אותו עכשיו, תמרח את הדם שלו על המזוזות, על ה... יפה מאוד. אז מי שהיה מסוגל לעשות את זה, והאמין שרק השם שומר עליי, לא מפחד עכשיו, לא מהכבש הזה, לא מאבו חליל בעליו של הכבש הזה, המצרי, שום דבר. ממילא הקדוש ברוך הוא הגן עליו, באמת מכת בכורות. כן, בכורות. בסדר? ללמד אותנו, יקיריי, חייבים להתחזק בדברים האלה. חייבים להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא ישמור עלינו והוא יציל אותנו אחרת, זה באמת מפחיד כל מה שקורה ברחובות, אבל תראו, אני כן גאה בציבור שלנו, תראו, מקפיד על הנחיות, אבל אתה יודע, לא משתולל מה שנקרא, לא מאבד הצפון, וזה חשוב. טוב, אז מה נשאר לנו לדבר? יש לנו כמה וכמה דברים על הפרק שאנחנו צריכים להתחזק בהם, ולמעשה, בואו נגיד את החתם סופר הידוע, שכל שנה אנחנו מביאים אותו, זה חתם סופר מאוד יסודי, מאוד מאוד עקרוני, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו, מכיוון שזה למעשה הניסיון של הדור האחרון. ככה מביאים, זה הניסיון כביכול של הדור שלנו, זה הניסיון שבעצם יוביל אותנו לבזרת השם ימות משיח. למה? כי מה שהיה במצרים הוא זה שיהיה. אבל בואו ניגע בכמה נקודות. שנייה, לפני שאני מגיע לחתם סופר הידוע, אני רוצה לדבר קצת על בעלי חיים. מה זאת אומרת? תקשיבו. בעלי חיים, למעשה יש לנו ארבעה בעלי חיים בפרשיות של השבוע, שקיבלו שכר או פחות או יותר, קיבלו במה. ולמשל, אנחנו יודעים למשל שהצפרדים, קפצו לכבשן האש, נכון? וקיבלו שכר, הם ניצלו, מכבשן האש הזה, מהתנורים וכדומה, ואפילו העריכו ימים ושנים יותר מהחברות שלהם הצפרדיות שלא קבצו לכבשן האש. בסדר? זה דבר ראשון. צפרדיה, קפצה לאש, ניצלה, והעריכה ימים. בעל חיים שני, כלבלבים. הם לא נבחו, לא חרצו לשונם, וקיבלו שכר, מה? יפה, לדורי דורות. לכלב תשליחון אותו, כל נבלה, כל טרפה, הכלבים חוגגים. ושאלה ראשונה. שאלה ראשונה, למה ההבדל הזה? למה הצפרדיים קיבלו רק אריכותים ושנים? והכלבלבים קיבלו שכר לדורות, עד היום. תחשבו מה זה. וזה מה ימשיך, עד ימות משיח. למה? הצפרדיים עשו לבחור משהו יותר חזק. הם קבצו לכבשן האש. מה זה כבשן האש? לתוך התנורים, לתוך משארותה, מה שנקרא, לתוך הבצקים, לתוך הבטן של המצרים. זה התאבדות. אבל הם החליטו, ככה רוצה השם, אנחנו מתאבדות על זה. אבל מה עם הכלבים? הכלבים סך הכל לא נבחו. חזק וברוך. אל תנבח. אולי סתם נחמד אפילו לא לנבוח. אז למה הכלבים קיבלו שכר לדורי דורות, מה שנקרא? הצפרדים רק... סך הכל העריכו ימים. אלה מסבירים חזל כך, תקשיבו טוב יקיריי. תשובה ראשונה, מכיוון שכנראה, כך מביא רב דוד מטולנה, שמכאן ראיה של לסתום את הפה, מה שנקרא, לא לדבר לשון הרע, לא לנבוח, זה יותר קשה ויותר מוערך בשמיים מלקפוץ בכבשן האש. הבנתם? אוקיי, שיעור ראשון. יותר חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, לא לדבר לשון הרע, לא להעליב, לא לנבוח או לנשוך, מאשר לקפוץ לכבשן האש. אז נא בבקשה, אני אומר את זה לעצמי, ליישם את זה. הנה מגיע שולחן שבת, אני רוצה לראות בשולחן שבת אהבה ואחווה, שלום ורעות. פרגון, מחמאות לאימא, אבא מרדבה תורה, כולם בשקט, עיניים אליו, עיניים אליו. אבל הרב, זה משעמם. עיניים אליו, כמו שאת שומעת את המורה שלך בכיתה, או את המורה שלך, את הרבה בזה, לא. שב, עיניים לאבא. אני רוצה לשמוע מתחילת, אם אתם יכולים גם להעיר הערות בונות, איזה יופי אבא, איזה חידוש, חיזקתני. למה לא מגיע לו מילים טובות? למה אתם כאילו יושבים ככפאו שד? אתה יודע, כאילו, אוף, אוף. מה קרה? זה לא שהסעודה היא 19 שעות. סדר שבושה, שעה וחצי, לא יודע מה, הרגע יש גם אוכל, לא תגיד לי שאתם בצום ושבדרשה עכשיו, שף, תאכל בינתיים, תקשיבו לאבא, תנו מחמאות, תנו מחמאות לאימא, איך היא תרחה, איך היא בישלה, היא עומד עד עכשיו, בשעה כזאת בלילה, כדי לבשל לכם, יופי, אז רואים מפה, אבל, שגם אם עכשיו יש לכם איזה לשון הרע עסיסי, או יש לך משהו להגיד, או איזה הרע להעיר, אני יודע שזה קשה, אבל זה שווה. אז לכן הכלבים קיבלו שכר, כי הם לא נבחו, שכר לנצח נצחים. אבל עכשיו יש עוד שני בעליך מחמודים. האחד זה החמור. החמור זכה למצוות פטר חמור. למה? כי הוא נסע בעול. עם ישראל יוצא עם 90 חמורים, לובים, תקשיב. סחורה, סחורה הביאו במצרים. אז הם סחבו את ה... את המסעות, אז מגיע להם כל הכבוד. אבל יש עוד מישהו שמגיע לו כל הכבוד. הכינים, כן. במכת כינים, הם עשו רצון השם, הלכו נשכו שם מצרים, אוהו, אוהו, גיזון תרהית. נו, אז לא מגיע להם איזה שכר משהו?
הרב, זה השכר שמטיילות על הראש של הילדים.
לא, זה לא שכר. למה הכינים לא קיבלו שכר? אז אני אגיד לכם. למרות שהם עשו את רצון השם, אבל הם... בוא נגיד ככה, אם אתה נוגס בבשר של החבר שלך, אתה בחיים לא תקבל איזה שכר. שמעתם? אם אתם מצערים מישהו, אתם לא תקבלו איזה שכר. לכן כשאנחנו מדברים על מושג של טיפול בשתיקה, שלפעמים, אתה יודע, אנחנו רוצים לחנך את השני, ואנחנו... נעלמים דום ולא מדברים איתו. אז זה לא פשוט. אז בואו נדיר את זה כך קודם כל. נקודה ראשונה זה לדעת שיש שלוש סיבות למה האדם משתתק. סיבה ראשונה, בואו נקרא לה הימנעות. מה זאת אומרת הימנעות? לא יודע מה להגיד. לא יודע מה להגיד. או נגיד אני לא רוצה להיכנס לריבים. לא רוצה להיכנס לריבים, המצב פה רגיש עכשיו, אשתי עצבנית, בעליך הוא ככה... עדיף שאני אשתוק, אתה אומר לעצמך. בסדר? זה לא כזה נורא. בסדר? הימנעות לפעמים היא גם טובה. אם אתה לא יודע מה להגיד, אולי שעדיף שלא תגיד. או לצורך אני אמא שני עכשיו עצבני, אולי זה לא הזמן לדבר. אולי, אבל אם רוצה לדבר, אולי כן, אם תברח הוא יתעצבן עוד יותר, לא יודע, אבל להימנע עם קונפליקט עוד, עוד אני יכול להקשיב, מה שנקרא. אני יכול להסכים עם זה. סיבה שנייה למה יש טיפול בשתיקה, זה... תקשורת. אני לא יודע איך לבטא את רגשותיי, ואנחנו רוצים להביא מסר לפרטנר, מה שנקרא, לבן זוג, לבת זוג, שנפגענו. שנפגענו, שאנחנו כועסים. זאת אומרת, אם את רואה את בעלך לא מדבר, אל תגיד, טוב, הוא תמיד עושה את זה. הוא חכה עד שהוא ירגע. לא, אל תחכה שהוא ירגע. תעזרי לו להירגע. באמת, אני אומר, תעזרי לו להירגע. תקשי אליו ותעזרי לו, תכף נימד מה עושים. אני אתן לכם שש עצות איך יוצאים מהפלונטר הזה. אבל בראש ובראשונה, לפעמים, אתה יודע, השני מרגיש פגוע. אתה לא גם אשתך, אולי היא לא מדברת עכשיו. היא מרגישה פגועה, היא מרגישה נעלבת, היא מרגישה שאתה לא מתייחס, שאתה מתעלם, לא יודע מה. אז זה גם משהו שאני יכול איכשהו להבין. שיש קצר בתקשורת, ואנחנו לא יודעים איך לבטא את הרגשות שלנו, ולכן אנחנו שותקים כדי שהשני אולי יבין לבד. אבל לא תמיד הוא מבין לבד, אני אומר לכם. וזה רק מחריף את המצב, אנחנו מרגישים לבד, באמת, ואנחנו מרגישים שאנחנו, אף אחד לא מבין אותנו, אז זה לא בהכרח טוב. אבל הסיבה השלישית, שבגללה אנשים משתמשים בטיפול בשתיקה, היא סיבה שלא באה בכלל בחשבון, והיא למעשה כענישה. זאת אומרת, כדי להעניש מישהו, לא מדבר איתה עכשיו. פרינציפ, לא מדבר איתו. יאללה, שילך, לא מדבר איתו. או להפגין שליטה, תמיד, כאילו התעלמות כזאת עם מגעילה של איך, כאילו, אתה יודע, אני לא מדבר איתו. אני... הוא יצטער על מה שהוא אמר לי. או היא תצטער על מה שהיא אמרה לי. וזה מה שהתעללות רגשית יקיריי שפוגעת, אני אומר לכם, גם בדימוי העצמי של הבן אדם השני, גם בהערכה העצמית שלו, וזה לא בהכרח, אם בכלל יביא למשהו טוב, אני הייתי אומר את זה אפילו ההפך, זה ממש לא יביא שום דבר טוב, אלא רק נזק. אז איך עושים את זה? איך יורדים מהעץ? אז בואו נתכם שש עצות. לא לפני שאני אזכיר, יום שני אנחנו יוצאים לסדרת סדנאות קצרות, של יום אחד. יום אחד, ככה משהו אינטנסיבי, משלנו זמן לשלושה חודשים, שזה בדרך כלל מה שאנחנו מעבירים. אז מי שהיה כבר בסדנאות, זה דבר שאתם למדתם פחות או יותר, עם קצת הרחבה, אז אתם תורים, אתם לא צריכים להגיע. מדובר מי שלא היה פעם בסדנאות, ורוצה לטעום חלק, לקבל כלים מעשיים. אנחנו לא באים למה שנקרא לבזבז את הזמן. רוצים לקבל כלים מעשיים, איך לעזור לעצמנו. אז יום שני הקרוב, סדנה לנשים, בנושא של ריפוי, באמצעות סליחה. תלמדי איך לשחרר, די. די לשמור בלב. די להתמרמר כל הזמן, להזכיר לבעלך וכן הלאה, וגם לעצמך. אנחנו נלמד בסדנה שלמה של שש שעות אקדמיות את הנושא הזה של סליחה. יום שני הקרוב, וככה כל יום שני בלי נדר, בעזרת השם, יש נושא אחר. אז מי שרוצה או רוצה להתעדכן, להתעדכן, טלפון אחד לכל הפרטים. אפשר לשלוח גם הודעה ויחזרו אליכם. הטלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר, סדנה בפתח תקווה זה יהיה למשך שש שעות אקדמיות בערב, יום שני בערב, לפרטים, טלפון 1-053-436-1311. טוב, איך אנחנו באמת פועלים לטיפול בשתיקה? קודם כל, בואו נקרא לילד בשמו. אפשר להגיע למי ששותק, ולהגיד לו, שמתי לב שאתה לא מגיב אליי. שמתי לב שאת שותקת, כאילו, אמרתי מה שלא בסדר, עשיתי מה שלא בסדר. זאת אומרת, לדבר על זה מה שנקרא, לבוא לשני, ולתת לו הזדמנות להתבטא ולעזור לו על ידי שאנחנו בעצם שואלים, את כועסת עליי? כאילו, אמרתי מה שלא בסדר. נראה לי שאת כאילו לא מדברת אליי, לא מדברת איתי. הבנתם? זה נקרא לקרוא לאל בשמו. נקודה שנייה, כשאתם באים לדבר, תשתמשו בהצהרת אני, נקרא לזה כך. זאת אומרת, אני חש פגוע, מתוסכל מזה שאתה לא מדבר איתי. לא, אתה עם השתיקות שלך, תאמין לי, כמו ילד קטן אתה. לא, זה לא עוזר. זה יגרום לו עוד יותר להתחפר, ועוד יותר לא לדבר, כאילו פרינציפ עכשיו. אלא, תפנו את הזרקור אליכם. אני חש פגוע ומתוסכל מכך שאתה לא מדבר איתי, ואני רוצה למצוא דרך לפתור את זה. תתמקדו ברגשות שלכם, אל תתקפו את השני. תבינו שאם הוא שותק או היא שותקת, הם מרגישים גם ככה פגועים, הם מרגישים כביכול שאין להם פרטנר לדבר. כי אם ידברו, אולי אתם תצעקו ואתם תתעצבנו עליהם, אז כאילו לא תבינו אותם או תצחקו עליהם או לא משנה מה, אז הם בוחרים בשתיקה כברירת מחדל מאוד לא רצויה. הם לא באמת רוצים את זה. אף אחד לא רוצה לשתוק סתם. הלוואי ויכולנו לדבר, הלוואי ויינו יכולים לפתוח את הכל. אז מי שמשתתק, סימה שהוא מרגיש פשוט חסר עונים כזה, אז הוא, אני לא מדבר על עכשיו להתעללות, חס ושלום, שהוא עושה את זה כדי לצער, אלא הוא עושה את זה, או היא עושה את זה, בגלל שהיא מרגישה, או מרגיש שהוא לא יודע, הוא לא יכול לבטא את הרגשות שלו, כי אין לו למי. בסדר, זה להשתמש בהצהרות אני. אני מרגיש פגוע שאת לא מדברת איתי, כאילו, כואב לי, קשה לי, אני רוצה לפתור את זה, תגידי מה אני צריך לעשות, כאילו, דברי איתי. זה הדבר השני. נקודה השלישית, בוא נכיר ברגשות של השני. אז זאת אומרת, תבקשו ממנו. אולי תספרי לי מה קורה. כאילו, דברי איתי. אבל כשאתה אומר כזה דבר, תהיה מוכן. למה? כי יכול להיות שתגיד לך דברים לא הכי נעימים לך, ויכול להיות שדברים קצת יעצבנו אותך. אז אני מבקש בכלל לעשות שני דברים. האחד, לא להתגונן. לא כאילו להתגונן. אני? גם את, עם כל הכבוד לך. לא, לא להחזיר. פשוט מאוד להקשיב. בסדר? תגידו, דברו עם עצמכם, ותוך כדי שיחה גם תרגיעו את עצמכם. לא, תוך כדי שיחה, תראה איך היא מדברת אליי, מה כך הוא אומר לי, חכה אני, וכן הלאה. אלא להימנע מהתגוננות. פשוט לשבת, להיות כספוג. באמת להקשיב, ורק אחר כך למצוא פתרונות. אבל לא בהתחלה. לא, אוקיי, שמעתי אותך, אתה רוצה שאני אעזור לך? אני אגיד לך מה לעשות. אל תיתן פה פתרונות, לא רוצים את הפתרונות שלך, רוצים את ההקשבה שלך. לכן להכיר ברגשות של השני, זה הדבר השלישי. זה הדבר השלישי, ולכן... רק שנייה. טוב, בוא נשים איזה... אני מזמירות כזה, של שולי רנד ואברהם פריד, ואז אנחנו נגיד את השלושה דברים הנוספים. כיצד אפשר לעזור לבן אדם לרדת מהעץ, אם הוא התחיל תהליך של טיפול בשתיקה?
בצל ידך
לדעת כל רז סודך. יפה, מקסים. טוב, יקירי, אנחנו מגיעים לישורות האחרונה של התוכנית שלנו, וכאשר אנחנו מדברים כרגע על הנושא הזה של טיפול בשתיקה, בואו נראה איך אפשר לעזור לאנשים לרדת מהעץ. דבר שנאמרנו, בואו נקרא לילד בשמו. שמתי לב שאתה לא מגיב אליי. כאילו, מה קרה? דבר איתי. דבר שני, אמרנו, אנחנו לוקחים את האשמה עלינו. לא אשמה, אבל אנחנו לוקחים את האני. אני חש פגוע ומתוסכל, כאילו, אני, קשה לי שאת לא מדברת איתי, כאילו, תגידי לי אם עשיתי משהו לא בסדר, לא כאילו, את, תפסיקים, ואתם, תשתמשו באני, לא באתה. דבר שני, בוא נכיר ברגשות של השני. זאת אומרת, תנו לשני להתבטא. תבינו שאם אדם לא מדבר, הוא מרגיש פגוע. הוא לא נהנה מזה ששותק. אם הוא שותק, הוא מרגיש שאין לו פרטנר, אין לו עם מי לדבר. אפשר לדבר, אבל הוא מרגיש שהוא, אם משהו לא יגיד, אז יתקפו אותו, או יעירו לו הערות. בסדר? וכשהוא יתחיל לדבר, אז נא לא להתגונן, או אפשר למצוא פתרונות, פשוט להקשיב, ובמושג שנקרא אמפתיה. לתת לשני ולהיות שם בשבילו לגמרי. יופי. עכשיו הדבר הרביעי. אם אנחנו פגענו, הרי זה שהוא הסתגר בתוך עצמו, או אם הסתגר בתוך עצמה, אז כנראה שאנחנו ידנו במעל קצת, בינינו. אז קודם כל להתנצל. כן, אבל הרב, זה רק אני, זה גם היא. בסדר, אני מבין, אבל תתנצל אתה קודם. תתנצלי את קודם, תעזבו מי צודק, תהיו חכמים, אתם רק תרוויחו. מי שיתנצל ראשון ייקח את כל הקופה, כי סך הכל ודאי שזה רצון השם, שיהיה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, ולא נתקוף אחד השני וכדומה. דבר חמישי, תנו לשני קצת זמן. מה זאת אומרת? לפעמים, תשמע, עשית משהו, והשני באמת נפגע ממך. והוא לא יכול ישר כאילו, אופה, אין בעיה, סלחתי לך, ובוא נהיה חברים. לא. לפעמים הוא כעוס מדי, לפעמים פגועה מדי. ולכן, בואו ניתן להם את הזמן. ניתן להם את הזמן, כי אם אתם תכריחו אותו או אותה לדבר, יכול להיות שזה רק יחריף את המצב. אז לפעמים, אם השני מרגיש שהוא צריך את השתיקה הזאת, אז תנו לו את זה. תנו לו להירגע, תן לה להירגע, ואחרי זה, אבל בואו נדבר. ולכן להשתדל להימנע מהסלמה. מה זאת אומרת? תיזהרו מכל מיני דברים ודיבורים שבעצם יכולים לפגוע בשני, ולגרום לו עוד יותר לשתוק, עוד יותר להתרחק, עוד יותר לקום מהבית וללכת חס ושלום. זה ממש לא רצוי, כי בדרך כלל אנחנו עושים דברים לא טובים, וחבל, חבל, חבל. וזהו, זה עבודה שלנו, יקיריי. קצת יותר שמח את השני, וזה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת, כי הניסיונות של הדור האחרון, בואו נקרא את החתם סופר שאמרתי לכם, החתם סופר הידוע, בפרשה של השבוע, אומר, יש שני ניסיונות שהיו במצרים, יש כלל בחזל שגאולה אחרונה, זה כמובן גאולה שלנו, כגאולה ישנה, ראשונה מה שנקרא. ואז הוא אומר כך, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. הוא מספר שרק אחד מחמישה יצאו ממצרים, נכון? כולנו יודעים את זה. וארבעת החלקים שמתו בשלושת ימי אפלה, מי אלה החבר'ה אלה? מי אלה שמתו? בשלושת ימי אפלה. אז אמרנו שיש דעה אחת בחזל, אלה שלא האמינו, אלה שלא רצו, נכון. החתם סופר מביא חידוש אחר. הוא אומר כך, אותם ארבע, זה ארבע פעמים 60 ריבו, זה חתכת כמות מה שנקרא. הם מתו, לא שהיו חייבים מיטה כבר, אלא מתו זכאים על שם סופם. כמו בן סורו המורה. מה זאת אומרת? הוא כותב כך, כי הקדוש ברוך הוא ניסה את בני ישראל בשני ניסיונות. אם יעבדו בהם, הם ראויים לקבל את התורה ולעמוד בניסיונותיו. ואם לאו, טוב מותם מחייהם. אם עלה, תקשיבו טוב, בורא עולם הולך ומנסה את עם ישראל שני ניסיונות. אם הם יעמדו בהם, אשרם ואשר חלקם, הם יזכו לקבלת התורה. ואם לא, עדיף אומר בעולם שאני אקח אותם עכשיו, שימותו זכאים ולא חייבים. אבל למה מכת חושך? אז נכון, זה בגלל שהמצרים שלא יראו אותם, יופי, אבל זה גם קשור לניסיון הראשון שהיה במכת חושך. וכך הוא כותב, ניסיון ראשון. היה בימי האפלה. כי בני ישראל ראו את שונאיהם, והיו יכולים להמיתם ולנקום מהם וליטול עושרם ולצאת חופשי. מה זאת אומרת? נא לתאר יקיריי, תחשבו שאתם עכשיו הדור של מצרים, אתם הייתם משועבדים 210 שנים, 86 שנה בפועל, זאת אומרת כל אחד מכם חבל בשרו עינויים, חבל בשרו טרטולים, אני לא יודע אם יש כזו מילה, אבל טרלולים, זאת אומרת המצרים שיגעו אתכם, עינו אתכם, ציירו אתכם, פגעו במשפחה שלכם, בילדים, הרי כל המכות היו מידה כנגד מידה, שנבין עד כמה ציירו את עם ישראל בכל צורה ואופן, ועכשיו המצרים, במכת חושך, בשלושה ימים האחרונים, לא יכולים לזוז. והיהודים נכנסים אליהם הביתה. דמיינו! אני אשתיק את הסיפור רגע, הנה תשמעו. תחשבו שהיהודי נכנס לביתו, של המצרי. הוא נכנס. המצרי כפו. לא יכול לזוז. הלו, כלום. והיהודי נכנס פנימה. והוא רואה את המצרי. אתה יודע, מאובן כזה. אבל חי נושם. עכשיו, זה לא סתם מצרי. זה לא איזה אחד אבו עזיז ששיפץ לך את הדוד שמש. זה ההוא שעינה אותך, שציער אותך, שפגע בך, מה היה בא לך לעשות לו? אה? דמיינו, תהנו מהדמיון הזה. בוא נראה מה שאני הייתי עושה לו. תבוא. בוא אליי הידיים שלי. אני הייתי פושט את אורו, עוקר לו את ציפורניו. זה תיאורים שתהיה לי בריפן. בסדר, לא עד כדי כך, בסדר, אבל תחשבו על הניסיון הזה. עם ישראל רואה את האויבים שלו, זה חבר'ה שמיררו לנו את החיים. פרק אותו! הייתי מביא כלב, שח אותו! לא? זה דבר ראשון. דבר שני אומר חפץ חיים, אומר החתם סופר, לא רק שהם לא פגעו במצרי, הרי יכלו להמיתם, הוא כותב, לנקום מהם. אבל דבר שני, ליטול את עושרם. לא בא לכם בינינו עכשיו להיכנס לזה בית של מישהו עשיר ולהסתובב כך חופשי עם הידיעה שאתה יכול לשנורר כך משהו, כך. היהודים הם עבדים, אין להם כלום, גורנישט מתגורנישט, אתה יודע, כל מה שקנה עבד קנה רבו. ועכשיו נכנסים לבית של האדון, איזה שייך מצרי כמו מדובאי, פוצץ בכסף, תחשוב, מצרים הייתה אימפריה, כל אבו חליל כזה מולטי מיליונר, אתה רואה תכשיטים של אשתו, אתה רואה אבנים טובות ויעלומים, אתה רואה שטרות של כסף, וואי וואי וואי, לא בא לך לקחת, בינינו עכשיו, תכף אתה נכנס לבנק והכספות פתוחות, לא בא לך, אתה יודע, קצת, מה קרה? אומר החתם סופר, זה היה הניסיון הראשון. הניסיון הראשון היה להתמודד עם הנקודה הזאת, שיש לך אפשרות, ואתה לא נוגע. בוא נגדיר אותה במילה אחת, התאפקות. שמעתם? והוא מסביר שאחד מהארבע רביעיות של עם ישראל שמתו שמה, הם מתו בגלל זה. כי רק אחד מחמישה מבני ישראל אומר, עמדו על נפשם ונתחזקו, ולא נגעו ולא פגעו בשום דבר. כי האמינו שסופם לצאת בכבוד גדול. אבל ארבע פעמים 60 ריבו, מתו במאה אפלה, ופקששו. בסדר? כאילו היו מפקששים. אז זה הניסיון שלנו. לא לגעת. לא 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 לא. אני יודע שזה קשה, אבל זה שווה את זה. ואנחנו נתחזק, אנחנו נחזק אחד את השני, להיות חזקים, להיות יציבים, לא ליפול ברשת, תרתי משמע. וגם אם נפלנו, להזדרז, לצאת משם, להזדרז, לצאת משם. אפילו פעם אחת שהתגברנו, שווה הרבה, אמרנו, אל תזלזלו בחד פעמי. למדנו את זה היום, בסדר? המחיר של החד פעמי עלה, כדי שלא נזלזל בחד פעמי. טוב, זה ניסיון ראשון. ניסיון שני, היה בליל פסח. מה היה בליל הפסח? אומר חתם סופר, הם היו מסוגרים בביתם, ושמעו כל צבחה אשר כמוהו לא נהיה. איזה פחד. תחשבו, מצרים, לילה. הם יודעים שהם אמורים לצאת ממצרים מתישהו היום, מחר, בבוקר, אתה יודע. ובשלב מסוים מכת בכורות. כל בכור בארץ מצרים, מבכור השבי ועד בכור, תאמין, היושב על כיסא, כולם. אין בית שאין בו מת. ואז בורא עולם מנסה אותם, שאסור לצאת מהבית. לא לצאת איש מפתח ביתו עד בוקר. איזה ניסיון. תחשבו, יש צרחות ברחובות. מצרים הולכים, כאילו קוראים את השערות, כאילו מורטים לעצמם את השערות מלחץ. מי הולך למות? הנה התפגר הילד הזה, הנה עוד ילד, איזה פחד. תחשוב, שום סירנות ברחובות. האמבולנסים של שר האדום, של מצרים, דאז, חורשים את הרחובות, וגם הנהג, האמבולנס אולי מת. תחשוב, גם הוא היה בחור. הלך. תחשבו מה קורה במצרים, איזה אנדרלמוסיה, איזה צרחות, איזה בלגן. הרי גם ילדים של מצרים, הם יחביאו אותם בבתים של היהודים, כדי שאתה יודע, לכאור אולי לא יקרה להם שום דבר. אז גם מהבתים של היהודים, עלו צרחות. ואסור לך לצאת. ואז לא היה טלפונים, לא היה וואטסאפים, לא. שלח לי תמונות, אחי, תעלה בלייב, בלייב, תספר, תראי לי מה קורה פה. שום דבר. איזה ניסיון. ניסיון של אמונה וביטחון. אומר החתם סופר. והשומע שמע ולא ידע. אולי הכל מקרוביו. אולי זה משפחת זלבנסקי, השכנים ממול. אולי זה הבן שלהם, השם ירחם. אולי זה חבריו, אולי זה חבר שלו.
אמא, אולי זה יוסי, מה? תלמוד תורה שלי.
ואם יצא אליהם, אולי יוכל לעזור להם. הוא מרגיש כאילו, שנייה, אני רוצה לעזור לו. אני למדתי בייחוד הצולה, אני יש לי, תודעת, מחיי מקצועי. תחשבו, תן לי לצאת מהבית לעזור להם, אני שומע צרכות, אני לא יכול, תן לי לצאת! לא, לא, לא. לך עם האמונה, לך עם בורא עולם, תשאר בבית, תשאר בבית. אוקיי. הוא אומר, אולי היה שם כל מלחמה בכלל. תחשוב, מלחמה, אש, מים, צריך לברוח. אבל הם לא עשו כן. ולא יצאו מפתח ביתם כאשר ציווה למשה. כי כולם אומר, בטחו בדברי משה רבנו. שאמר, כי יהיה מכת בכורות. ואיש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר. ושני הניסיונות האלה, אומר החתם סופר, היו כדי לברור מי הם המורדים והפושעים שאינם יכולים לעמוד בניסיון, ומי לא. יפה מאוד. יקיריי, זה הניסיון האחרון, וזה לדעת שהולך להיות גם הניסיונות שלנו. כי גאולה הראשונה, זאת אומרת, גאולה האחרונה שלנו, כמו גאולה הראשונה. אז כמו שהיה אז הניסיונות האלה, אז אולי גם אצלנו יש כאלה ניסיונות, מה אתם אומרים? ניסיונות של התאפקות, אה? התאפקות? אבל אני לא שאלתי אתכם, לא, אז דיברנו על זה. למה הצפרדיים אמרנו קיבלו שכר כזה משוקמה כאילו, רק ירוך ימים? כי אמרנו שיותר קשה לא לנבוח, לא לפגוע או להעליב וכדומה, מאשר לקפוץ כבשן האש. אז כשאני אומר התאפקות בדור שלנו, זה התאפקות גם לא לדבר. זה התאפקות גם לא להקליד במקלדת איזשהו הערה, תגובה פוגענית. ולא משנה מה מימו בציבור שלנו, אני לא מדבר כרגע על תיקון העולם הכללי, זה לאט לאט, אבל בואו נתחיל בציבור שלנו. לא שייך שאנחנו נפגע במישהו, לא שייך שאנחנו נכתוב איזו תגובה או הערה, אם היא כרוכה בלשון הרע, ותבדקו טוב, טוב, זה לא כרוך שיעור, כרוך בלשון הרע, וכן הלאה וכן הלאה, מה הכרה? אז דיני נפשות, יקראי, אוקיי, מצד אחד. אז התאפקות. לא לגעת, לא, אתה יודע, לא צריך להגיד לכם. שהשם ייתן לנו כוח, אמן, כי נרצון. והדבר הנוסף זה ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן, אנחנו כבר בעיצומו של גל האומיקרון. איך העולם ייראה אחריו? האם זה יהיה הגל האחרון? או זה רק פרומו לקראת משהו אחר? לא יודעים כלום, רק אלוקים יודע. ולכן התפילות שלכם והחיזוק שלכם, והנה מגיעה שבת קודש, שבת של לימוד תורה של שעה אחת שווה 1,000 שעות, יקיריי, 1,000 שעות ביום חול, כדברי הבן איש חי. אז בואו ננצל את השבת הזאת להתרומם, להתחזק, לדברי תורה, לקרוא תהילים, ללמוד שנה מקרח התרגום, גמרה, זוהר, מה שרק אפשר. כי עם ישראל צריך אתכם, כל אחד ואחד מכם, לשים את כל השטויות בצד, לפתוח את הלבבות, שבשר השם כן לפרגן ולאהוב ולחזק ולתמוך ולעשות. ובסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו נסיים עם דבר אחד. מה נסיים? קרב יום? יאללה, משה פלד, קרב יום הגאולה, ואז נסכם. בוא נשמע.
והיא בחצי הלילה.
זהו. יקירה, תוכנית מגיע לסיום. מה נאמר, מה נדבר? טוב, השבוע הבא הולך להיות קריטי. יקירה, השבוע הבא הולך להיות קריטי. מה יהיה עם האומיקרון? אז אנחנו רוצים לאחל לכל בית ישראל. קודם כל, רפואה שלמה, בריאות איתנה, הישמרו לכם בעזרת השם. יהיה רצון שכולנו נעבור את זה בבריאות איתנה, בנאורה מעלייה. ונראה מה בורא עולם מכין לנו. בואו נראה מה בורא עולם מכין לנו מן הסתם. זה לא סתם איזה אומיקרון, לא סתם איזה... יש פה איזה משהו ענק. משהו חיובי בעזרת השם. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו ביציאת מצרים, וזה לא סתם שאנחנו התחלנו אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הבאים, הכוונה היא לשון הווה, לכאורה, צריכים להיות כתוב, אלה שמות בני ישראל, שבאו מצרימה, מה זה הבאים מצרימה? אלא בכל דור ודור, בימים האלה, אנחנו גם, כשקוראים את הפרשיות, אנחנו כאילו יוצאים, נכנסים ויוצאים ממצרים. אז היום אנחנו, אז זהו, השבת הזאת אנחנו יוצאים. שבת הבאה יהיה עוד את פרשת בשלח, אנחנו קריאת ים סוף, כאילו ניסי ניסים, ניסי ניסים. אז יהיה רצון שבורא עולם באמת יעשה לנו ניסי ניסים. וזה תלוי בנו, בסדר? זה תלוי בנו ביחס שלנו אחד לשני, כמו שלמדנו. לשאול כלי כסף איש מרעהו, זה לא מהמצרים, זה שהיחס בינינו יהיה כמו שצריך. לפרגן, להכיל, לסלוח. טוב, אז הודעה אחרונה, אז אם אנחנו רוצים ללמוד איך לסלוח, אפרופו, שוב אני חוזר פעם אחרונה להיום, הסדנה, יום שני הקרוב, בעזרת השם לנשים, סדנה צליחה. איך באמת ללמוד טכניקות מעשיות, לא רק תיאורטית, רק על דיבורים, כי כולם יודעים להגיד לסלוח, זה חשוב, אני אומר את זה לפני שאני הולך לישון, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיחיס וקנית אותי. נו, נו, אז תסלח. אלא זה לא פשוט בכלל, נכון? בינינו עכשיו. אז צריך לדעת, צריך לדעת כמו שעושים, לא יודע מה, כמו שחובשים פצע אם הוא עם קרב, ואם צריך אפילו גבס, עושים גבס, אז אותו דבר, גם מבחינה רגשית, יש טכניקות ויש שיטות, איך באמת לסלוח לעצמנו, לאחרים, וגם לסלוח לעצמנו זה חשוב מאוד, אני אומר לכם, אני תמיד אגיד לכם את זה, כי אדם שלא סולח לעצמו, הוא הולך ממורמר, הוא במודע, הוא לא במודע, יכול לפגוע בעצמו אפילו, לפגוע, אני מדבר אפילו רגשית, לא דווקא, חס ושלום פיזית, אלא גם רגשית. ואז אנחנו מרגישים חלשים, מרגישים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מספיק טובים, וזה פוגע בתפקוד שלנו, פוגע באיכות המצוות שלנו. אז מי שרוצה או רוצה להיות חלק מהסדנה, אנחנו רוצה, מי שרוצה לשלוח את אשתו, וכן לא, אנחנו אולי נקליט את זה, בלי נדר, נקליט את זה גם לגברים, ונוכל כולנו ליהנות מזה, והיא רצון שאנחנו ככה נקרב את הגאולה. אז מי שרוצה פרטים על הסדנה, שתיארך ביום שני הקרוב, בפתח תקווה, זה כולל הרקדה בסוף, כאילו אקשנים כזה, להשתחרר מהכל, אתה יודע, להשתחרר מהכל, מהכל, מהכל. אז יהיה רצון שהאומיקרון לא יפריע, ונוכל להיות... אני אסיים דבר אחד, אני אסיים לכם. אמר לי יהודי חשוב, שהוא נסע במונית, ועלתה לו המונית, זה היה לנו מסיעה פנימית כזה, היה לו 18 שקל. אז הוא נתן לנהג 20 שקל, 20 שקל. אז הנהג חיפש עודף, להחזיר לו 2 שקל. אז היהודי החשוב אמר לו, תשאיר את העודף לעצמך. הוא ראה שנה כל כך שמח. כאילו אמר לי, תראה, קניתי מעריץ ב2 שקלים. יפה. ומשהו קטן יכול לעשות משהו גדול. זה קירה, זה אמרנו שהחד פעמי עלה, כדי שנעריך פלו חד פעמי, ומפה אני משאיר אותך. לא אמרתי, הטלפון, צודק, נכון. אז הטלפון של סדנאות, מי שרוצה להיות איתנו בסדנאות, ימי שני, עכשיו זה יהיה כל יום שני בלי נדר, סדנה בנושא אחר, תדדכנו, תשארו מעודכנים. הטלפון, לכל הפרטים, 053-436-1311. אני חוזר, 053-436-1311. עד כאן, רזד ייחוד היקראי. זהו, אנחנו יוצאים לשבת שלום, ובעזרת השם שתזכו לכל הברכות, כל הישועות, שמשמור עליכם, רפואה שלמה שצריך, ושם ישמור לנו שלא נדבק ולא נדביק ולא וכן הלאה. ונגיד תודה רבה 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 לאורי כהן הטכנאי שלנו, וואו, ששם מברך אותו בכל הבחורות, כל הישור הזה שלהם אולפן מקסים, לא וליצחקוב, אולפן מקצועי בבני ברק, כדאי לשמוע, לעקוב, ומי שרוצה להקליט, אז מוזמן. יש טלפון? נפר מחפת לך. תן, נו. טלפון של אולפן. 054, מי שרוצה אולפן מקצועי, חשבתם פעם קריירה של שירה אולי, אתה יודע, אל תהיה מוזבז, אל תהיה מוזבזת, אולי שווה. עוד פעם, טלפון 054 630-8626 לאולפן של אורי כהן ויצחקוב היקר מכל חי מיוזיק, ברמה הכי מקצועית הכי טובה, תעקבו אחרי זה. טוב, יאללה חבר'ה, ששבת שלום, לילה טוב, כל טוב.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.